כי אנחנו נתחיל עם ההכנות והניקיון לפסח, מה שיש בתוך הבית וגם כן על מה אנחנו אחראים, ונלך שלב שלב. קשר לעניין של איסור חמץ, האיסור החמץ הוא שונה משאר איסורים, שיש גם כן איסור לא רק לאכול וליהנות מחמץ בפסח, אלא גם כן אסור שיהיה לנו את זה ברשותנו. זה הנקודה של בעל יירו ובעל ימוצת. לא כמו שאנשים חושבים שאם אני סוגר את זה בארון אז אני לא רואה אותו. יש אנשים שטועים, הם חושבים שהם שמים את החמץ שלהם בתוך הארון ובזה גמרתי. בעל יראה אז אני לא רואה אותו. לכן יש אנשים שטועים, הם חושבים שהם לא צריכים למכור חמץ אם הם שמים את החמץ במקום שלא רואים. זה טעות. בעירו בעימות זה עיקר הנקודה היא, זה אסור שהחמץ יהיה ברשותנו בפסח. זאת אומרת, אם אתה רואה חמץ, אין איסור לראות חמץ אם זה לא שלך. לראות חמץ. נכון שזה לא נעים בפסח לראות חמץ. אני זוכר שהולכים בעיר עתיקה כדי להגיע לכותל ואתה רואה חמץ, זה לא נותן הרגשה טובה. או כשפעם היה לי סיפור שאישה שכחה למכור חמץ, אז הגעתי לבית שלה בפסח, ופתאום דרך אגב היא סיפרה לי שהיא ניסתה לתפוס אותי בטלפון, והיא שכחה מזה. אז אמרתי, מה עשית? מחרת פה, איפה, היא גרה בעיר אחרת. היא אמרתי, לא עשיתי שום דבר, סגרתי את הכל. אמרתי, סגרתי? יש חמץ פה? כן, יש לי הרבה חמץ. היה לנו מבצע של שריפת חמץ בפסח עצמו, עבדנו על זה בערך 3 שעות, כי היה לה כל סוגי חמץ רק שאתה יכול לחלום. ונגענו בחמץ עם פיתות והכל, והיינו צריכים לשרוף את זה בפסח עצמו, זה לא היה הרגשה נעימה. אבל לא עברנו על שום איסור של בעל יירו ובעל ימוצה כשאנחנו התעסקנו בזה. כי עיקר החמץ, הנקודה של בעל יירו ובעל ימוצה, שהחמץ לא יהיה ברשותנו. שבנוסף לאיסור הזה של חמץ, יש גם כן שהעונש, העונש של אכילת חמץ בפסח הוא עונש חמור מאוד, הוא עונש של קרת. אז לכן בגלל זה יש גם כן עוד החמרה בפסח. וגם אם חמץ מתערב בפסח הוא עושה אפילו במשהו. אז לכן כל הדברים האלו גורמים לנו יותר להתייחס לחמץ בצורה יותר חומרה של פסח, כמו שאנחנו אומרים, חומץ חמץ. ולכן יש לנו את כל ההחמרות למיניהם, בנוסף לדינים שיש, יש גם כן כל מיני החמרות שעם ישראל כדוי שם הם, שהם קיבלו על עצמם בשביל החג. עכשיו יש לנו לגבי חמץ עצמו, יש לנו כדי לקיים את המצווה של תשביטו, אז יש לנו את בדיקת חמץ שאנחנו צריכים לעשות, יש לנו גם כן מכירת חמץ שאנחנו עושים, יש לנו שריפת חמץ, יש גם כן ביטול חמץ. זה פעולות שאנחנו עושים, וזה פעולות שאנחנו עושים בשביל ענייני החמץ. ואנחנו נתחיל. בקשר לבדיקת חמץ, המקומות, כל מקום איפה שיש חשש שאנחנו מכניסים שם חמץ במשך השנה, הוא חייב בבדיקת חמץ. מקום שאני אף פעם לא מכניס שם חמץ, למשל בוא ניקח זוג מבוגר יותר, אין להם ילדים קטנים בבית, והם אף פעם לא מכניסים אוכל לחדר שינה, אף פעם. הקפדה, הם אוכלים רק על פי דין, מכיוון שהם אף פעם, הם יודעים שהם אף פעם לא מכניסים שם חמץ, בעצם אין להם אפילו חיוב שם לבדוק חמץ, כי הם אף פעם לא מכניסים שם חמץ. אבל אם יש חשש שכן, אז כן. אז לכן, אם למשל בן אדם למשל מחסן למטה בקומת קרקע של הבית, בניין משותף שלו, שהוא רק לאחסון מזוודות ודברים כאלה, ואין לו שום אף פעם חמץ שם, אז הוא לא מחויב שם לבדיקת חמץ. אנחנו בודקים חמץ במקומות איפה שיש לנו חשש שחמץ נכנס לשם. יחד עם זה, אני אתן לכם דוגמאות, חוץ מהבית הרגיל איפה שאנחנו חיים, שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לבדוק חמץ, וחוץ מזה שגם כן איפה שיש ילדים קטנים בבית, כל מקום בבית הוא כבר בגדר חזקה שנכנסים שם חמץ, בגלל שילדים סוחבים בכל מקום. גם אפילו בארון ספרים, ילדים יכולים לפעמים לשים למעלה שליק או מאחורי ספרים, אז לכן צריכים בכל המקומות האלו, כי ילדים הם ילדים, מגירות, ארונות, הם מכניסים, גם כי בתוך הבגדים, הכיסים, נגיע לזה. אבל ביחד עם זה, לדוגמה, מכונית, זה אחד מהמקומות שאנחנו בלא התבטאים, מכונית זה מקום שאנחנו מכניסים שם הרבה חמץ. אוכלים הרבה פעמים במכונית, דברי חמץ. הילדים, יש להם את השקיות שלהם, אז המכונית הוא חייב בדיקה יסודית, ניקיון יסודי לפני הבדיקה, ניקיון טוב, ולא להסתמך רק על מה שה... אתה מביא את זה לאיזה תחנת דלק והם עושים לך איזשהו ניקיון, אתה צריך לעמוד עליהם או לבד להשתתף בזה, בגלל שהניקיון שלהם זה לא דווקא ניקיון מה שאנחנו רוצים בשביל פסח. צריכים לנקות טוב טוב את האוטו, לפרק מה שניתן לפרק ולנקות את זה טוב לפני ליל בדיקת חמץ. אוקיי, עוד דבר גם כן, עוד מקומות כשאנחנו מדברים עליהם בבגדי הילדים, כמו שדיברתי, הכיסים של הילדים, ילדים יכולים להכניס אוכל בתוך הכיסים, גם מבוגרים יכולים להכניס אוכל בתוך הכיסים. אז לכן רצוי כשאנחנו מחפשים את הבגדי ילדים, להוציא את הבטנה של הכיס בחוץ, כדי שהמים והסבון יתפוס גם כן החלק הפנימי. כי אנחנו רואים הרבה פעמים שאנחנו יכולים לשכוח משהו בכיס, ואם זה עבר תהליך רגיל של תפיסה, הוא יכול להשאיר אפילו שלם. אז לכן צריכים, כשמכניסים את הבגדים בתוך המכונת כיסה, לבדוק את הכיסים עוד לפני שמכניסים, ורצוי אם אפשר להוציא את הבטנה כדי שהמים והסבון יתפוס את הכל. ואל תחשוב שזה סתם סיפור, בגלל שזה קורה הרבה פעמים שילדים מכניסים ושוכחים, וזה יכול להישאר בפנים. אני תמיד מספר את זה כשהייתי ילד בן 4, אז נסענו לניו יורק, אז היה לי חליפה, כי ילד קטן, חליפת שבת, והיה לי חתיכת מסטיק בתוך הכיס, ויום ראשון של החג, אני מסתובב בבית הכנסת, ואני מכניס את היד שלי לתוך הכיס, ואני מוצא איזושהי חתיכת מסטיק, אז בלי לחשוב הרבה, זה היה בפה, ואני מסתובב בבית הכנסת, ואני לא אוהב מסטיק, ואז פתאום אבא שלי רואה אותי, מה יש לך בפה? אז אני אומר לו, מסטיק. וזה לא כמו היום שאולי יש מסטיק איזה קשה לפסח. זה היום, יש הרבה דברים היום. אם אני אמרתי לו מסטיק, פירושו שזה בוודאי לא קשה לפסח. אז הוא נתן צעקה, מסטיק. ואז באמת התברר שזה לא עבר בדיקה. אז זה מלמד אותנו גם כן, שגם כן כל המעילים של הילדים, הכיסים של המעילים שלהם, גם אצלנו, אם יש לנו מעילים שלא נכנסים לניקוי של מכונת כביסה, צריכים להסתכל בהם, אילו הם באמת מקומות שאנשים או ילדים יכולים להכניס שם חמץ. וזה בוודאי אחד מהמקומות כשאנחנו נקים, צריכים ללמוד על זה. אותו דבר התיקים של הילדים שהולכים לבית הספר, יש שם יחד עם הספרים, הם גם כן מכניסים שם חמץ, הרי אנחנו גם כן אפילו כהורים מכניסים שם אפילו סנדוויצ'ים בשבילה, יש תא בשביל זה. אני בכלל הייתי מציע, שאם אין צורך בשביל התיק הזה בפסח, הייתי שם את התיק הזה יחד עם הדברים שאנחנו מוכרים במחירת חמץ, בגלל שיש הרבה פירורים בדברים כאלו, ולפעמים מאוד מאוד קשה לנקות אותם. זה התיקי אוכל. אם אני מדבר על דברים שזה קשה לנקות ולשים אותם במחירת חמץ, אז גם כן לשים הברכונים שאנחנו משתמשים במשך השנה, הזמירות שבת, הספרי בישול, כל הדברים האלו להכניס יחד עם הדברים שאנחנו מוכרים במחירת חמץ, כי מאוד מאוד קשה לנקות אותם ודבוק להם כל מיני דברים, אז לכן רצוי וכדאי להכניס את זה יחד עם הדברים שאנחנו מוכרים במחירת חמץ. גם אצל ילדים, המשחקים שלהם, צריכים לנקות אותם טוב, אפשר לשים אותם גם כן אפילו, למשל, לגויים ודברים כאלו, אפשר לשים את זה בתוך צפית של קרית, ולהכניס את זה לתוך המכונת כביסה, שזה יבוא ניקיון, אפשר להשרות את זה במים וסבון, אבל אני לא הייתי אומר לקחת את כל המשחקים ולהכניס אותם למחירת חמץ, כי אז לא יהיה לילד משהו לשחק בחג, צריכים לקחת חלק מהמשחקים לפחות, שיהיה לו נקי, שיכול להשתמש בזה לפסח. ואם זה עובר את המכונת כביסה או השריה במים, זה בסדר ולא צריכים לחשוש יותר מזה. גם כן אחרי רעיתים צריכים לנקות, גם אם יש כיסא גבוה לילד צריכים לנקות את זה טוב, לפרק מה שניתן לפרק לנקות טוב. גם לול אם יש לו צריכים לנקות את זה טוב, הם מפרים כל מיני דברים. גם אם יש לכם שואב אבק, אז בוודאי לפני פסח צריכים לרוקן את השקית, שם מצטבר הרבה חומץ כשעושים ניקיונות. אותו דבר אם יש לאדם גם כן אקווריום, הדגים, האוכל, המזון שנותנים לדגים, זה יכול להיות חמץ גמור, עם תרובת דגן. אותו דבר גם כן אם יש לך ציפור נוי בבית, אז גם ציפור בית, אז זה גם כן יכול להיות המזון שלו. צריכים לבדוק. אפשר להחליף להם את האוכל לקטניות, גם ציפורים וגם ארנבות, אבל זה צריך להיות מודע לזה, כי המזון שיש בתוך למשל אבקה או תרובת יכול להיות תרובת דגן בזה גם כן, ויש יש מזון שאפשר להחליף. הציפורים והדגים לא קיבלו על עצמם את החומרה של קטניות, וגם כן אפשר לתת לדגי נוי גם כן פירורי מצה, כי הם גם כן לא קיבלו על עצמם את החומרה של מצה השרויה בפסח עצמו גם כן. אבל הבעיה היא שאנשים לא מודעים לזה. אני אומר, הקהל שלה אני לא צריך להגיד את זה, אבל גם האוכל לחתולים או לכלבים, האוכל התעשייתי שקונים, יש בזה גם כן חומץ גומר בתוך זה. צריכים מלפני הזמן להתכונן מה אפשר להחליף לתת במקום זה. ויש תפריטים שונים שאפשר לתת. אני אומר את זה בגלל שלא ניקשל בהחזקת חמץ בתוך הבית שלנו בלי לדעת את זה, ושימוש בחמץ בלי לדעת את זה. גם כן כל החמץ שאנחנו מוכרים, אנחנו שמים את זה במקום סגור, ואנחנו לא משאירים את זה במקום פתוח. מקום סגור, כדי שאנחנו לא נשתמש בזה, בחשש בזה. היה לי פעם, באתי לבקר אצל אחד מבני דודים שלי בפסח, והיה לה, והדודה שלי, הובי, שהיא הייתה אוספת בקבוקונים קטנים של משקות חריפים. יש כאלה שיש להם הובי כזה. והיה לה על כל הארונות ספרים שלה בקבוקונים קטנים כאלו לקישוט. ואני מגיע בפסח לבית שלהם, אני יושב בסלון, פתאום המבט שלי על הארון ספרים, ואני רואה את כל הבקבוקונים האלו, בקבוק קטן של שיבס ריגל, של סמירנה וודקה וכל הדברים האלו, זה חמץ גמור. אז והיא שכחה לשים את זה יחד עם הדברים שהיא מוכרת במחירת חמץ, בגלל שהיא הסתכלה על זה יותר כקישוט מדברי מאכל. אז לכן כל הדברים של חמץ, אנחנו שמים את זה במקום שאנחנו מסמנים את זה, או מחור, או חמץ, או שמים דבק, סלוטייפ, או משהו כזה, כדי שיהיה היכר שזה המקומות שאנחנו מכרנו במחירת חמץ. גם אם יש למדם מקום עבודה, משרד, מגירות, ארון, פעל בית הכנסת, כל המקומות האלו יש לנו אחריות לנקות אותם לפני פסח מכל מה שאנחנו מכניסים לשם. גם אם יש, אדם גר בבית משותף, עד החדר המדרגות, בחדר המדרגות שלו, עם הקומה שלו, הוא צריך לנקות בחוץ גם כן. צריך לפתוח את ארון חשמל, ארון מים, ארון גז, כדי להיות גם כן שזה נקי ואין שם דברי חמץ.
מה חצר?
חצר של בית, אנחנו אומרים שיש לנו ברוך השם ציפורים והכל. אם אנחנו רואים ממש לפני החג דברי חמץ, צריכים ללכת לנקות אותו. אם לא, אז אנחנו יכולים לסמוך על זה שחיות בחוץ וגם הציפורים הם אוכלים את זה. אבל אם אתה יודע ממש ככה, אז צריכים באמת ללכת לנקות אותו. גם מי שגר בפנימיה, רק מי שגר בפנימיה, אז החדר פנימיה, אנחנו אחראים על זה. בנות שגרות בסמינר או בנים שנמצאים בישיבה, יש להם אחריות על החדר פנימיה שלהם. הם לא אחראים על הפרוזדור או שאר המקומות המשותפים, זה על הנהלת הישיבה, אבל החדר האישי שיש לכל בחור או בת, הם צריכים לנקות לפני שהם עוזבים את המוסד. ויש להם, אם הם נמצאים שם בליל בדיקת חמץ, יש להם חייב של בדיקת חומץ על החדר שלהם האישי, שם הם צריכים לבדוק חמץ. אם הם עוזבים כמה ימים לפני פסח, אז יש להם גם כחייב בדיקת חומץ. כי מי 30 יום לפני החג, אם אתה עוזב את המקום מגורים שלך, אתה חייב לבדוק חמץ לפני שאתה עוזב לילה לפני. ההבדל הוא רק שאתה לא מברך על הברכה של בדיקת חמץ לפני ליל בדיקת חמץ, אבל אתה מקיים את כל שאר הלכות של בדיקת חמץ. אתה שם עשרה פתיתים עם כף, נוצה וניר, ואתה מחפש אחרי זה, ואתה גם כן אומר את הביטול של חמץ אחרי שאתה מצאת את זה.
גם
אם אתה לא תהיה שם. עוד מעט אנחנו נדבר, זה הלכה מבחינת הבדיקה, שאפילו שבן אדם עוזב את ביתו, אם הוא עוזב בתוך השלושים יום, הוא חייב בדיקת חמץ שם. יש אופציה אחרת. יש אופציה אחרת. זה לא מספיק רק לבטל, אנחנו צריכים גם כן לבדוק. החיוב של הבדיקה חל כבר מ-30 יום לפני החג, חל הבן אדם גם כן החיוב לבדוק. רק מה? יש עיצה אחרת. יש עיצה שאפשר גם כן למכור. כשאנחנו עושים מכירת חמץ, אנחנו גם כן, הרשות איפה שחמץ מונח עובר לגוי גם כן בהשכרה. הוא מזכיר את המקום איפה שהחמץ מונח. ואז מקום שהוא לא שייך ליהודי בפסח, אם זה עובר לגוי לפני פסח, אין לך חיוב לבדוק שם. אז יש כאלה שעוזבים את ביתם, אז סוגרים את הבית, והם כותבים את הכתובת שלהם כל הבית. וגמר. ואז בעצם אין חיוב לנקות, אין חיוב לבדוק, ומחרת את הכל. החיסרון שבזה, לא, יש כמה דברים, אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה ברגע, אבל אני רואה מישהו רוצה לשאול שאלה. מנקים עד שידו מגעת וזהו זה. יש ביטול חמץ גם כן. בסופו של דבר, מקומות שאנחנו לא יכולים להיכנס אליהם, כשאנחנו מבטלים חמץ, אנחנו אומרים, יביא בוטל כפר הר, אנחנו עושים את ההשתדלות כמה שאנחנו יכולים, מה שאנחנו לא יכולים, כשאנחנו מבטלים את החמץ, הביטול חמץ תופס. אפשר גם כן, אבל זה, יש מקומות שאם אני שופך זה יכול לקלקל. אז גם כן, עד שידינו מגעת, אנחנו נגיע לזה גם כן. עכשיו, כשאנחנו אמרתי, מקום שאתה מוכר אתה לא צריך לבדוק. אז יוצא ככה, בן אדם שעוזב את ביתו, מוכר את כל הבית, הוא בעצם לא יכול לבדוק שם. יש אנשים שהם מוכרים את כל הבית כי הם לא רוצים לנקות, אבל בליל בדיקת חמץ הם שמים את הפתיתים והם עושים בדיקה. אז אני אומר שוב, אם אתה מוכר את כל הבית, אין לך חייב לבדוק שם. אז אין עניין לבדוק עם ברכה, בגלל שאתה מוכר את כל הבית. מה שאנשים עושים כדי שהם יכולים לקיים את המצווה של בדיקת חמץ גם כן, עם ברכה, לקיים את מצוות חכמים, הם מוכרים את כל הבית חוץ מהסלון, חוץ מהחדר השינה בפרוזדור. ואז בליל בדיקת חמץ הם שמים עשרה פתיתים במקום שהם לא מכרו, שם הם מבורכים, ושם הם עושים את הבדיקה ומקיימים את המצווה. וזה, על ידי זה הם מקיימים את המצווה עם ברכה, כי אם אתה מכר את הכל אין מה לעשות. זה מצד אחד. עוד דבר בקשר לדין הזה, בוא נגיד שאני עוזב את הבית ואני רוצה למכור את כל ביתי, ובא השכן שלי ואומר לי, יש לי אורחים שמגיעים לליל הסדר, אני רוצה, אני יכול להשתמש עם הבית שלך לליל הסדר, שאני יכול לישון שם. בבקשה! תגיד, בבקשה. אם אתה מכרת את כל הבית, מה אתה נותן לאנשים אחרים להיכנס לגור שם? אז אנחנו, כשאנחנו מוכרים את החמץ, אנחנו אומרים לגוי, אנחנו מתנים תנאי איתו, אנחנו אומרים לו, שאם יש צורך להיכנס לשם, מישהו צריך להיכנס, בתחת איזו תרופה, איזו בגד או משהו, הוא יכול להיכנס. זה לא מבטל את המחירה בזה שנכנסים. כך אנחנו מתנים במגוד. אבל זה בדרך כלל מה שאנחנו מדברים לצורך ארעי. שאני אומר, לפעמים קורה שאני צריך להיכנס לארון שמחרתי, או למרפסת שמחרתי, או לחדר שמחרתי. אם קורה. אבל למכור וגם כן להשתמש בזה בצורה קבועה, יש הרבה פוסקים שמפקפקים בזה ואומרים שזה לא בסדר. אז באמת אתה סותר את העניין. לכן, ואני רוצה להגיש משהו. הבית, אם אנחנו נקים את הבית, את הרצפה ואת הכל, בארונות אנחנו מוכרים. אפשר לתת לבן אדם להשתמש, אתה מוכר את כל, את כל הארונות, את כל הדברים, אבל לנקות את החדרי שינה שמישהו ישתמש בזה מהשירותים, זה ניקיון רגיל. שופרים ניקיון, אז זה בסדר. לא צריכים מרוויחים גם שאפשר לבדוק שם את החמץ, עם ברכה. מרוויחים גם כי שאפשר לקיים מצוות הכנסת אורחים. אבל לא צריכים כל ארון וכל זה, זה באמת אפשר למכור. אבל המקומות הספציפיים שאני נותן לאנשים להשתמש בו, לא חללתי את זה בתוך המחירת חמץ, ואין לי בעיה בזה. זה בסדר. עכשיו עוד דבר. אני מגיע לבית הערכה או בית מלון, איפה שאני הולך להיות, או אני סוחר כמה צימרים אחד באמצע החג. אתה מגיע לשם, אתה צריך לבדוק, לברר אם מישהו עשה שם בדיקת חמץ. צריך מישהו עשה ניקיון. אם אתה מגיע לבית מלון לפני ליל בדיקת חמץ, אז אתה עושה בדיקת חמץ בתוך החדר שלך, או בתוך הצימר הזה. אם אתה מגיע באמצע חג, אתה צריך לבדוק, אתה צריך לברר מי היה לפניך, האם עשו ניקיון, אם לא, הרגע שאתה נכנס לתוך החדר, אתה צריך לחפש, לבדוק חמץ, להיות שאין חמץ שם. זה כבר השאלה. אבל שכרתי את זה עכשיו, עכשיו זה הפך להיות. אני הזכרתי את המקום. מי שאני לא יודע, אני לפני שנתיים, יצא לי לשכור רכב ממש לפני פסח. אז היה הכשר על המכונית מהרב פיני אלטויס, גם זה אחד מהתפקידים שיש לו, שהוא היה הרב דלדן, שהמכונית הזאת עבר ניקיון יסודי לפסח והוא קשה לפסח. היה על המודפס כזה דבר. כי באמת אתה שוכר רכב, זה שלך עכשיו. זה עבר ניקיון, זה לא עבר ניקיון, מה יש שם? זה דברים שצריכים לקחת בחשבון, שאנחנו צריכים לגעת גם כן, שזה האחריות שלנו.
ואם אתה נמצא כאורח באיזשהו מקום, זה לא מקום
להיות מקום שלך? לא, אם אתה רק אורח, אבל אם אתה שוכר, בבית מלון אתה שוכר את החדר. זה החדר, זה בשכירות שלך. לכן יש לך אחריות על החדר הזה.
ואם אתה אורח בבית
מלון? לא, אתה לא, אם אתה אורח זה אחריות של היהודי, זה לא אחריות שלך. אתה רק אורח. יש חבר'ה שהופכים מאורחים להיות קבועים, זה כבר סיפור אחר. אבל אם אתה רק אורח, אחריות לא הולך. עוד דבר, זו שאלה טובה לגבי משהו אחר. בן אדם אומר, תשמע, אני מוכר את כל הבית, אני אקיים את המצווה של בדיקת חמץ איפה שאני מתארח. זה לא הבית שלך. אז אין לך חיוב לברך לעשות את זה. עכשיו, זה מה שבאופן כלול. עכשיו זה לגבי הניקיון, ואני אומר את זה גם כן שצריכים לדעת את סדר העדיפויות כשאנחנו מנקים בבית. יש דברים שאנשים תופסים טרמפ על הניקיון של פסח. אם כבר אני עושה ניקיון, אז אני עושה ניקיון יסודי. טיסים, חלונות, כל העריכות של הדברים. ומה שקורה הרבה פעמים שאני שם לב לזה, אם זה בית שיש ילדים קטנים, בסדר, אז אני יכול להבין שגם החלונות לפעמים הם מדביקים את הידיים שלהם עם כל מיני דברים, או על התריסים יכול להיות, או במסלול של התריסים יש שם בפנים כל מיני דברים. אבל בית רגיל, עם כל הכבוד לתריסים וחלונות, החמץ לא כל כך מסתובב בחלון ובתריסים, אבל חמץ מסתובב במטבח, הוא מסתובב בתוך המקרר, הוא נמצא בתוך הקיפולים של, ה, של, ה, של הגומי על הדלת של המקרר. הוא נמצא בתוך המגירות של הילדים הרבה פעמים בגלל שהם שמים שם בארונות, ומה שקורה עד שמגיעים לשם אנחנו כבר גמורים מכל הניקיון שעשינו לפסח בדברים שבעצם הם לא היו עניינים עיקריים שהייתי צריך לעשות. זה היה הטרמפ שתפסתי בניקיון. ואז כשאני כבר מגיע למקרר שזה צריך ניקיון יסודי, שם אין לי כוח. או לא היה לי כוח לבדוק את הכיסים של הילדים. אז אני אומר, חבר'ה, צריכים סדר עדיפות. הכיסים של ילדים, שם יש ממש עכשיו שחומץ נכנס. עם כל הכבוד לחלונות. אז קודם כל אני אקח את כל המילי גשם והמילים וכל הכיסים ואני אעשה את העבודה הזו, כי שם יש חשש לחמץ. אחר כך אני אגיע לחלון, זה צריך להיות אצלנו תמיד. מה אני הולך להשתמש בוודאי בפסח? מה מקום שבוודאי יש חשש שנכנס לחמץ? שם אני שם את הדגש שלי בניקיון. שאר הדברים, אם אני אגיע לזה, טוב. אם אני לא אגיע לזה, לא קרה שום דבר לגבי פסח. זה צריכים לדעת. זה כלל. כשאמרתי במקודם
על
בחירת
רכב, או במלון, חשש הוא אם נשאר שם משהו למישהו קודם בשם, אני אשתמש בזה,
שזה הופך
להיות שלי.
זה חשש של... קודם כל, אם לא היה חייב בדיקה, אם לא היה בדיקה בכלל שם, אז מי שסוחר מקום, אז הכי הבדיקה חל עליו. אדם שכח לבדוק בליל בדיקה חומץ, יש לו חייב בבוקר כבר עדיין לבדוק. הוא צריך לבדוק. מה כתוב על מי ששכח לבדוק? בבוקר הוא צריך לבדוק, עם ניר אפילו, צריך לעשות בדיקה. אם אתה נכנס למקום שאף אחד לא בדק שם, ואתה שכרת עכשיו במקום, אז עכשיו נפל עליך חייב בדיקה, כי אף אחד לא בדק שם. זה מצד הכי הבדיקה. יש לו עם הגן, כן? נכון כשאתה סוחר את המקום, אתה לא רוצה לקנות את החומץ. זה בטוח. אבל זה מונח ברשות שאתה סחרת. אבל יש לך חייב לנקות בטוח. מפשט שם זה יותר שמה ישכח ויוכל. זה לא שאתה עובר על בעיר או בעימות. אבל אם אתה נכנס לרשות שאף פעם לא היה בדיקה, ואתה סחרת המקום, מפשט זה הכי בדיקה חל לך. אז אתה לא צריך לברך, אבל הנה, אם הגיע ביום י' או באמצע ימי הפסח, יברר אם בודקו את חדרי כדין, ואם לא בודקו, בואי תקבש מסחדר בברוכה, אם לא בודקו. מי כן? בגלל שלא היה בדיקה, אם זה לא היה בדיקה בכלל. אני אומר, אם אתה לא סומך על הבדיקה, זה כבר עניין אחר. אבל אם לא בודקו, וזה קורה בצימרים, זה קורה הרבה. מילא כשאתה הולך לבות עם מלון, שחבר'ה תופסים את הבית מלון ומכשירים את הכל, וזה מאוד מאוד נדיר שפתאום חדר לא עשה שום ניקיון או בדיקה לפסח. אבל יש חבר'ה שתופסים צימרים ברמת הגולן
ואיזה מקום. כמו בדיקה, זה לא רק ניקיון, לא עשו שום
בדיקה עם נר. אז צריכים לעשות בדיקה עם נר.
אתה לא פותר.
לא פותר, לא
פותר.
אני חושב ש... אתה יודע מה, אני אגיד לך, על זה, בוא נגיד שהם סומכים על הניקיון שהם עושים, ואולי הם עושים איזה ריצה אם אני אראה בפנים. עוד מעט אנחנו נדבר על זה גם כן. אבל בפשטס. אבל עיקר הבעיה, מה שאני ראיתי, זה בסיפור של הצימרים. שחבר'ה הולכים באמצע חלומוי, תופסים איזה צימר ליום יומיים, לא יודע מי היה שם לפני, מה היה שם לפני, היה בדיקה שלך, לא היה בדיקה שלך, והם לא קולטים שהם נכנסו לשאלה, שאולי אפילו לעשות בדיקה שלך, עם ברוך אפילו.
אם היה בדיקה,
אם היה בדיקה, סיידה, אז הוא צריך לנקות. נקות. כי זה לא, אתה לא קונה את זה, כי אתה לא רוצה לקנות את זה. אני רוצה להגיד עוד משהו לאלה שמנהלים מויסטס. מקומות ציבוריים, אנחנו יש לנו אחריות על זה. אני זוכר ששנה אחת, היינו בשליחות, והיינו בישיבה בכפר חב"ד לפסח, קבוצה של בערך 40 עד 50 בוחרים אמריקאים, זה היה בתופשין למד ה'. נו, אז כל אחד ואחד עשה את הבדיקת חמץ בחדר שלו בפנימיה. למחרת, אנחנו התחלנו להסתובב בשאר החדרים בישיבה, והיה שם ממש כיכרות לחם. כי הנאווה סמך עלינו, אנחנו סמכנו הנאווה, וככה זה נשאר. אז ערב פסח היינו צריכים לעשות ניקיון יסודי בשאר המקומות האלו. מנהלי מוסדות יש להם אחריות על כל האזורים הציבוריים שלהם, כמו בית כנסת. גם בבית כנסת הוא אחראי על בית כנסת. הוא צריך אפילו לעשות בדיקת חומץ בתוך הבית כנסת. הוא הולך מהבית שלו לתוך הבית כנסת, והוא ממשיך לעשות את הבדיקה בתוך הבית כנסת. הוא אחראי, גם כן מנהל ישיבה, צריך להיכנס לישיבה שלו. אם הוא מוכר את החדרים, גמרנו, יש לו זכות לעשות את זה. אבל אם הולכים להשתמש במקומות האלו, המקומות האלו צריכים לעבור ניקיון יסודי ובדיקת חומץ, בליל בדיקת חומץ. אז הוא מנקה מה ששייך לו, וזהו זה. מה ששייך לו וזהו זה.
מה עם ספרים בספרייה?
ספרים בספרייה, הספרים שעולים על השולחן בזמן האוכל, צריכים לנקות אותם. מספיק שנערים אותם, ומנערים, ספרים שאף פעם לא עולים על השולחן, אז אם אתה גר, כמו שאמרתי קודם, יש ילדים קטנים שהם יכולים, אז צריכים לפחות להוריד, להסתכל, להוריד אותם כדי לראות, אבל לא צריכים לפתוח כל ספר. רק הספרים שהם עולים על השולחן, זה צריכים לפתוח אותם, לנער אותם בשביל הפירורים, מה שיכול להיות עליהם, להסתכל בשני הצדדים לראות שלשום דבר לא נדבק להם. נו, ברוי בתים חבדים, קוטיסיכס, סייף מרמורים, את היזוודיס, זה בדרך כלל ספורם שעולים על שולחן מלוכם. יש כאלה שבאמת הם נוהגים שהם לא שמים ספורם על השולחן כל השנה. הם, זה כתוב בספורם, למען תסקת יום צאתכם מארץ מצרים כל ימי חייך. אז איך הם מקיימים את הלמען תסקת כל ימי חייך? שהם נזרים לא לשים ספורם על השולחן בזמן האוכל. כך הם מקיימים את כל ימי חייך לזכור את יציאת מצרים. אבל צריך להיות איזה יקה מסודר כזה, בדרך כלל רוב בתים שאני הייתי ספרים עולים על השולחן, אז לכן אלה ספרים שעולים על השולחן צריכים, גם כי אם למשל יש לבן אדם ארון ספרים קרוב לשולחן בסלון שלו, הוא יודע לפעמים הוא יכול לשים שם את הברכונים על הספרים, או פתאום אין יכול פתאום לשים את המגש, קרש חיתוך, יכול לשים את זה על הספרים עם כל הפירורים שיש שם. אז בוודאי אין להם מקומות שצריכים להוציא את הספרים ולנקות את זה, כי זה מקומות איפה שנופלים שם פירורים ונמצאים שם פירורים. וכל בית, מישהו פעם שאל אותי, צריכים לעשות דיקס חומץ והפקת כביסה שלי בסקים, אמרת לו, תשמע, הפקת כביסה עצמה הוא לא חמץ, אבל מה, יש בתים שלפעמים חמץ מתגלגל גם כן באבקת הכביסה. כל אחד צריך להכיר את הסגנון הבית שלו. אם יש לך חשש כזה, אז צריכים להסתכל בזה. אם אתה מסודר וחול, אתה יודע ששם לא, אז לא? יש. פירות חנותים. סליחה, יש כאלו פרחים חנותים, יבישים כאלו, שיש בתוך הסידור של זה, יש בזה חיטה, שיבולת שועל ודברים כאלו, הם צריכים למכור אותם יחד עם מחירת חמץ. אם זה בדרך כלל, אם יש כזה דבר בתוך תמונה, אז גם כן שמים את זה יחד עם הדברים שמחירת חמץ. אני רוצה לשאול?
צריך לאחד חיטת או סידור מיוחד לבית?
כן.
אי
אפשר שאני מחיטת שבוע לשם. תשמע, תלוי, אם אתה מהחבר'ה של אמן תסקי, כל ימי חייך, אז יש לך חיטה טוב בפסח, אבל אם לא, אם החיטה שלך מסתובב, אז צריכים שיהיה כמה סידורים, חיטת אחד או שניים, שזה כושר לפסח, או שזה זמן טוב לקנות מתנה לאשתך, בינתיים אתה תתפוס טרמפ על זה, ואתה תשתמש בזה גם כן, זה גם יכול להיות. אוקיי? אז צריכים ללכת למי שמתעסק בחיות בית כאלו, ולקבל תפריט, להחליף את התפריט שלו לפסח. ויש קטניות, יש סוגי ירקות שאפשר לתת, יש כל מיני דברים שאפשר להחליף. צריכים רק לשאול מה כן, מה לא. כן, או לשים את זה במחירת חמץ, מוכרים את זה במחירת חמץ.
אבל הרבה מוכרים, אני חושב שזה
זה
ללא פרופאים, אפשר לתת את זה לתת את הילדים?
כן?
אנחנו נדבר על זה. לא. צריכים שיהיה קשר לפסח. כן?
הרב, לא
צריך
לסגור לספרייה עם הניילונים או דברים אחרים?
לא. לא, אם אתה לא משתמש עם, ה, עם, עם הספרים האלו, הם לא עולים על השולחן וזה, למה? אבל זה לא מוקם שנכנס עם חמץ. אמרתי, אם יש לך ילדים שמטפסים על זה ומכניסים זה, אם לא, אז למה כן? אבק זה לא חמץ. חמץ זה פירורים. אז אם יש לי ספרים שיכולים להיות על השולחן, כן, אם לא, אז לא. כן. מקלדת של מחשב זה מוקם מוד לפורענות. צריכים לנקות אותו טוב. גם אותו, כמה שאפשר, עם כיסם, להיכנס עם קיוטיפ, ואם כן, צריכים לעשות אותו דבר, למשל, הטלפון גם כן, הטלפון, צריכים לנקות אותו. עם מטלי, קצת לט, עם פינצטה, קצת להיכנס, להוציא את הדברים, זה כן. אבל עד שידינו מגעת, אם יש איזשהו פירור שם בפנים משהו, זה גם כן, הביטול חמץ הוא עליו גם כן. אוקיי. אה? עשית את זה בלי נדר? לא, אבל אמרת בלי נדר או קיבלת על עצמך ככה? אם יצא לך ככה, אז קודם כל, אם רוצים אופציה, צריכים להתיר נדר. אבל אנחנו נדבר על זה לגופו של עניין לבד, אוקיי? באופן כללי, כשיש שאלה, במקרה של נישואים בין, קודם כל מי שחב"ד, נוהג לפי מנהגי חב"ד, אבל אם למשל בחורה אשכנזייה התחתנה עם בחור ספרדי, אז הולכים אחר הבעל במנהגים. ככה זה תמיד באופן אוטומטי. אבל הבעל יכול למחול, הוא יכול להגיד שמשתו רוצה להחמיר עצמה, בבקשה, זה עניין של הסכם ביניהם. אבל באופן אוטומטי, האישה הולכת אחרי הבעל במנהגים. זה באופן כלל. ואם זו אישה שעדיין לא נשואה, אז היא יכולה לקבל עצמה איזה החמרות שהיא רוצה. אבל אם היא מקבלת ההחמרה בלי להגיד בלי נדר, היא צריכה לעשות התרת נדרים אם היא רוצה להתיר את עצמה את העניין הזה. אם למשל היא קיבלה עצמה לא לאכול קטניות, ופתאום עכשיו היא החליטה שהשנה אני רוצה לחזור לקטניות, היא חייב לעשות התרת נדרים לפני שהיא עושה את זה.
שאלה,
אה?
בנוגע לעוגיות קשורות לפסח, שאנחנו לא אוכלים את זה, אבל לילדים
מותר בפסח
לאכול?
אני עוד מעט אדבר על זה, בסדר? אני אגיע לזה גם כן, לפי הסדר. אוקיי. עכשיו, הסדר של הבדיקת חמץ. ליל בדיקת חמץ, אנחנו גומרים את הניקיון, רצוי מיד אחרי ערבית לעשות את הבדיקת חמץ. אם לא גמרתי עדיין את הניקיון, אני ממשיך לנקות, כי זה גם כן חלק מהבדיקה, כי כדי שהבדיקה תהיה בדיקה טובה, אז ניקיון הוא חלק יסודי מזה גם כן. אני שם 10 פתיתים, רצוי שמי ששם את 10 פתיתים יהיה לא הבודק עצמו, אלא מישהו אחר, ואנחנו לוקחים חמץ שאינו מתפורר, אפשר לקחת או חמץ קשה שלא מתפורר, או אפשר גם כן לקחת חמץ כמו פיתה טריה, שהוא גם כן לא מתפורר, ו10 פתיתים שאנחנו שמים, אנחנו חותכים את זה לחתיכות קטנות ביותר, לא כזית, פחות מכזית כל חתיכה, הכזית הוא 19 גרם במקרה כזה, אז פחות מזה, חתיכה קטנה, לא צריך חתיכה גדולה, ממש קטנה, אנחנו עוטפים את זה בנייר, רצוי שזה לא יהיה נייר כסף, בגלל שאז זה לא נשרף טוב בבדיקת חמץ, בשריפת חמץ, אלא חתיכת נייר, עוטפים את זה בנייר, רצוי גם כן לעשות רשימה איפה שאתה שם את זה, כי לפעמים שוכחים, אז עושים רשימה, ואז לוקחים נר נוצה וכף עם שקית ומברכים ומתחילים את הבדיקה. עכשיו, אפשר שהאור בחשמל יהיה דלוק, לא לסגור את האור חשמל, כי עובדה היא שרואים יותר טוב כשיש אור דלוק, יחד עם הנר. מקומות שקשה להיכנס עם נר, כמו מתחת בארון ארון חשמל או דברים כאלו שבן אדם חושש, או מתחת לכיסא של המכונית או דברים כאלו, אפשר גם כן להשתמש עם פנס כיס או עם מנורת חשמל עם כבל מריח. אבל הבדיקה עצמה צריך להיות עם ניר לכתחילה. עכשיו החידוש של אחד מהחידושים של הרבי בקשר לזה, שבית איפה שיש ילדים מאלגל בר מצווה, בנים מאלגל בר מצווה, הם עומדים יחד עם האבא בסלון, יחד עם האבא, להם יש גם כן כף נוצה וניר וסקית מאלגל בר מצווה, והם שומעים את הברכה מאבא על ביר חמץ, וכל אחד מתחיל לבדוק באותו חדר באיזשהו פינה, ואז כל אחד הולך לחלק מהבית ויכול לקיים את המצווה של בדיקת חמץ כחלק מהבדיקת חמץ של הבית. הרבי כותב שזה לא סתירה למצווה בוי יותר מבשלוחו, מכיוון שהאבא גם עושה חלק מהמצווה של הבדיקה, אז אדרבה, הוא מזכה עוד מהבנים שלו עם המצווה. וגם אם אתה אורח, הוא לא בן, מעל גיל בר מצווה לאיזשהו בית, אתה יכול להשתתף בבדיקה בצורה כזו, אתה שומע את הברכה, כתוב לך, תחילו להתחיל לבדוק במקום אותו חדר איפה ששמעת את הברכה, איזשהו חלק מהבדיקה, ואז ללכת לפי זה. ואפשר לפני שעושים את הבדיקה, לחלק סמכויות בין האנשים שהשתתפו בבדיקה. אתה תעשה את החדר השינה הזה, אתה תעשה את המטבח ואת הפסדור, אתה תעשה את זה, ומברכים. עכשיו, אני מאוד מאוד בעד זה, גם מבחינת פרקטית. חוץ מזה שזה חידוש שהרבי מביא, שהוא אומר מדייק מהלושן של אדמו"ר הזקן, שהרבי מחדש את זה, אז יש בזה עניין של דווקא לעשות את זה ככה, שזה חידוש מהרבי, אבל יחד עם זה, פרקטית גם כן, כשיש יותר אנשים שמשתתפים בבדיקה, אפשר לעשות בדיקה יותר יסודית, ולא מטייפים, כי יש לך עוזרים שעוזרים לך בבדיקה. אבל זה מדובר על אלו שמעל גיל בר מצווה, או הבנים, או אורחים שמגיעים, שהם יכולים להשתתף בבדיקה.
מתור שליח, הוא לא מקנה לו כמובן.
מתור שליח. אם הוא מקנה לו את החדר, אז הוא מברך לבד על החדר שלו. אבל מתור שליח. נתן לו את זה מתור שליח. אם הוא מקבל שכירות, תן לי 10 שקל שכירות לחדר שלך, לפסח, אז הוא יכול לשים 10 פתיתים בתוך החדר שלו בסוף. מברך לבד. אבל פה הוא יכול להיות חלק מהבדיקת חומץ הכללי, הוא שומע את הברוכה גם כן, הוא שליח, וביחד הם בודקים את המקום.
יש עניין דווקא
לפרבור כבר, אני רק להיות... לא, תשמע, לכתחילה יש עניין שמיצו לקיים מיצו שחכומן, אתה יכול... אני זוכר כשאנחנו היינו ילדים, אחד מהחידונים שהיו שואלים אותנו, יש 5 ברכות שמברכים אותם רק פעם בשנה. מה 5 ברכות שמברכים רק פעם בשנה? אחד מהם זה היה על ביר חומץ. בחוץ לארץ, על אכילס מצה לא נכנס, ועל אכילס מור. כי מברכים את זה יומיים, יש יומיים חג. היו 5 ברכות שמברכים רק פעם אחת בשנה. אחד מהם זה ברכת אילנות שיש לנו בחודש ניסן. אחד זה עד שבי יש המשיח, אז אנחנו מברכים את המנחם צין הבויני של העם זה פעם בשנה. יש ביר חומץ, נעשה אני אתן לך גם כן לחשוב. סייד, יש עוד 2.
מה
שאני אומר,
נגיד גם לאותו
עורך
שלא
חייב
לעצמו העורך שלא חייב לעצמו.
כן, הוא יכול להיות שליח. יכול להיות שליח.
מה
לגבי
דיבור במהלך הבדיקה?
לגבי דיבור במהלך הבדיקה, כתוב שאנחנו מדברים רק דברים ששייכים לבדיקה עצמה. אפשר לשאול, זה ניקית כבר, מה קורה פה בחדר הזה? כל דברים ששייכים לבדיקה אפשר לדבר. לא לעשות שום מלוכה מאחרי מיירים. אנחנו נכנסים או לניקיון או לבדיקת חומץ. לא לומדים ולא סועדים סעודה, אפשר לטעום משהו. פירות, שתייה, מזוי נסת שיר כבייץ אפשר לאכול. אבל לא לשבת לאכול סעודה, לפעמים הבעל מגיע הביתה, הבית עדיין לא מוכן לעשות את הבדיקה. אז הוא רוצה לשבת לאכול ארוחת ערב. אי אפשר לטעול ידיים ולאכול ארוחת ערב לפני בדיקת חמץ. אני מציע לבעל כזה להיכנס לעובי הקורה, להתחיל גם כן לעזור קצת בניקיון, כדי שהוא יכול לעשות את הבדיקת חמץ. כי גם הניקיון הוא חלק מהבדיקה בסופו של דבר גם כן. אז אפילו שהוא לא יכול ממש להתחיל עם הקף ונוצר וניר וכל הפתיתים, אבל שהוא יעזור כדי להגיע לבדיקת חמץ הסופי הזה, מה שיותר מהר.
Yeah.
מה?
אתה
קראת מה שהדמור הזה כן, אחרי שהוא חזר ממזריץ' פעם ראשונה, אז לקח לו כל הלילה לבדוק את החמץ. היה לו רק חדר אחד, הוא אמר.
אחרי שהוא
ניקח
את הבית,
הוא
אומר, רגע שהוא שם
את הפתיתים. שם הרבי הקודם לא נכנס לפרוטם בדיוק אומר, זה לקח לו כל הלילה. אני מתאר לעצמי שהבדיקת חמץ שלו זה לא היה רק על הפירורים עצמם, אלא החומץ שבלב, הוא עבד על זה כל הלילה. אז זה... אה? זה נשם הכלולת, על כל ה...
אז מה אנחנו עושים הרב? איזה רמה של ניקיון
לפני שם? אני... מה כמובן? בית שעובר ניקיון לפני פסח, הבדיקת חומץ, הרי רוי ברובה של הבית הוא נקי. אתה עובר, אתה מסתכל. עכשיו אתה, בשאלה שלך, אתה עוררת עניין, שזה כן, אתה מעורר עניין שאני רוצה כן להתייחס לזה, שאנחנו מנקים למשל ארונות או מגירות, כדאי לעשות את זה, לפחות כדאי לעשות את זה באור היום, כשמרוקנים את הארון ואנחנו מנקים אותו, שזה יהיה אור טוב. שאפשר לראות טוב מה שהולך שם בתוך הארון או בתוך המגירה, לנקות אותו, שאנחנו מפרקים אותו, ואחר כך להחזיר בחזרה את הבגדים או את הדברים שנמצאים בתוך המגירה. יש היום האחרונים, המלאקטים, שמביאים את ההלכות, שהם רוצים לחייב את האדם, אחרי שהוא מנקה את הארון או את המגירה, לפני, כמה ימים לפני פסח, לפני שהוא מחזיר בחזרה את הדברים, לקחת נר ולעשות עם נר להסתכל על זה ואחר כך להחזיר את הדברים. כי הם טוענים, אם לא עשית ככה, אז בליל בדיקת חמץ, כשאתה עושה בדיקה, אתה חייב לרוקן את הכל ולהסתכל בנר. כתוב שבדיקת חמץ צריך להיות בנר. נכון שאתה ניקית אבל לא עשית את זה בנר. יש כאלה שמביאים כזה הנהגה לעשות, כי אם אתה עושה כמה ימים לפני פסח עם הנר במקום שניקית, אז בעצם מאז אתה שמרת שלא ייכנס שם חמץ, זה הפך להיות מוקם שלא נכנס שם חמץ, אז בליל בדיקת חמץ אתה לא חייב לבדוק שם עם הניר. אז יש כאלה שמחייבים כזה דבר. אני לא ראיתי את החומרה הזה, ושאלתי עוד כמה וכמה רבונים אם הם ראו כזה דבר בבתים שלהם, במסקנה שלהם כשאמרו שמסתמה כשמנקים, והיום שיש אור טוב כשמנקים וזה, יש דין למשל במרפסת שהיא פתוחה, שיש הרבה אור יום, אז אם אתה ניקית, אתה לא חייב אחר כך שם לעשות עם אור הנר, בגלל שהניקיון היה במקום שהיה הרבה אור. אז על זה רוצים להסתמך כאילו, שהניקיון הזה לא דורש אחר כך שאתה תעשה את הנר, בגלל שזה היה מקום שהיה מואר, טוב מאוד. אבל הרגע שאתה מנקה מקום טוב, אז הבדיקה כמובן הוא פחות. כי אתה יודע שזה נקי. רק מה? צריכים להסתכל בפינות, מאחורי הריתים, מתחת למיטה, צריכים לפתוח את המגירות, לראות אם הכל בסדר, צריכים לשאול, ניקיתה, פתוח, בסדר, רואים. הארון שעומד לא זז, לא חייבים להזיז אותו. שמסביב, מסביב בפינות, בצדדים, מתחת למיטה, בפרט אם יש גם כן שידה או מגירות שיוצאים משם, בודקים, וככה עושים את הבדיקה עם איזה עבר ניקיון וזה מסיים. עכשיו, לגבי, אחרי שאני גמרתי את הבדיקת חמץ ואספתי את עשרה הפתיתים בתוך השקית, אני קושר את זה מחוט ואני אומר את הנוסח של ביטל חמץ, כל חמיר וחמיר ידיקי ברשותי, מה שכתוב בהגדה וכתוב בסידורים, ואני שם את החמץ הזה במקום שאני לא אשכח לשרוף את זה מחר, אבל גם כי במקום שילדים לא יתחילו לסחוב את זה במקום למקום, גם החמץ שאני משאיר בתוך המטבח או בתוך הפרוסדור או על יד, על יד הכניסה לבית שאני אכל בבוקר, אז אני שם את זה בקצורה כזו שילדים לא מסתובבים עם זה. אני שומע על זה כדי שמה יהיו חכמים בתקנתם, תעשה בדיקת חמץ והילדים יסחבו חמץ מתוך הבית. אז זה ודאי צריך לשמור על זה. עכשיו, כשאנחנו, מי שעושה בדיקת חמץ בביתו לפני שהוא עוזב כמה ימים לפני, עם עשרה פתיתים, אז הוא לא מברך, אבל בסוף הבדיקה הוא אומר כל חמיר וחמיר דיקה ברשותי, כי הוא בדק, מה שהוא לא מצא הוא מבטל, והוא לוקח יחד איתו את השקית הזה כדי לבדוק כדי לשרוף בערב פסח. עכשיו אנחנו נכנסים למטבח, נכנסים למטבח, כשאנחנו נכנסים למטבח, שם יש לנו דברים שאנחנו נצטרך להשתמש בהם, לכן אנחנו חייבים לנקות אותם, ויש דברים שאנחנו נצטרך גם כן להכשיר. אם אין לנו מיוחד רק לפסח, מן הקל על הכבד, ארונות, ארונות צריכים לנקות. אנחנו נוהגים לצפות את הארונות שאנחנו משתמשים בהם לפסח, ושאר ארונות שיש כלי חמץ או דברי חמץ סוגרים ומוכרים. שאלו אותי מה מנהגנו לגבי אם אפשר למכור חמץ גמור, כי יש כאלה שלא רוצים להסתמך על מכירת חמץ גמור בגלל שהם אומרים שזה מעין הרמה. אנחנו נוהגים שכן מוכרים אפילו חמץ גמור. כן, כן, דברים כאלו אפשר גם כן למכור. בפרט, למשל, יש לפעמים מוצרים או דברים מסוימים שבן אדם נמצא במקום שהוא לא יודע אם הוא יכול להשיג את זה אחרי פסח מיד, הוא צריך את זה, אז הוא יכול לשים את זה יחד עם מכירת חמץ. כן, מכירת חמץ. ופעם שאלו את רב מוישה פיינשטיין, האם מכירים חמץ גמור במכירת חמץ? אז הוא אמר, אז למה קוראים לזה מכירת חמץ אם זה לא חמץ? אז אנחנו נוהגים, אני שמעתי פעם מרב הרב לנדו שבארון של הרב רשב היה שם בקבוק וודקה שהוא מכר במכירת חמץ, בקבוק וודקה. אז רואים שהיו מוכרים גם כן חמץ גמור. גם כן יש כאלה שרוצים להגיד רק אם יש הפסד מרובן, על זה מסתמכים על החמץ, מחירת חמץ. אבל אם זה לא הפסד מרובה, אני היום לא יודע בדיוק מה זה הפסד מרובה. יש אנשים שקשיי הפרנסה וצויק העיתים זה גם כן הפסד בשבילם, ויש גם כן אנשים שהם לא כאלו מסודרים מבחינת שהם יכולים הכל לגמור, וזה עוד רק להכניס אותם לעוד לחץ בשביל הדבר הזה. לכן אפשר למכור חמץ גם. אוקיי. הכשרת המטבח והכנת המטבח, אנחנו דיברנו על זה, ארונות. עכשיו הפריג'ידר צריכים לנתק אותו מהחשמל, להוציא את כל הדברים, לנקות מה שניתן לפרק מפרקים, לנקות, תסתכלו על הגומי בתוך הפריג'ידר, כך קסמים או כך מקלונים עם צמר גפן, או כך מברשת שיניים, או כך שואב אבק קטן, והכל שם צריכים לנקות, שם יש הרבה פירורים ושומנים. זה למעלה בפריזה של המקרר, יש בדרך כלל במשטח התחתון חריצים. יש כאלו שאפשר להרים בקלות, ויש כאלו שאי אפשר להרים את המשטח הזה. אז לכן אפשר לשים שם שיפוד עם, עם, עם חתיכת בד בסוף השיפוד, שהוא טבול במים, סבון ואקונומיקה, וניכנס כמה שאפשר, ושאר אנחנו מבטמים. יש גם כן את השואבה, אבק קטנים האלו, ממש קטנים, שאפשר גם כן לשאוב שמה גם העניין הזה. זה מה שעושים עם זה. עכשיו אנחנו גם כן נוהגים שבפריג'דה עצמו אנחנו שמים, יש שם משטחים של פלסטיקים, כאילו זה עושים על זה. אם אתה מכסה עם נייר כסף, צריכים רק לדאוג שיהיה מספיק עברור בשביל המאכלים. כי זה יכול לגרום, יש סוגי מקררים, יש את המקררים שיש להם את המשטחים, את המדפים של זכוכית. אז הם בנויים שבין קומה לקומה יש משהו סתום. אבל יש כאלו שהמדפים שלהם הם פתוחים, פלסטיקים עם חורים. אם אתה תסתום אותם לגמרי עם נייר כסף, זה יכול לגרום לקלקול של המאכלים, כי אין מספיק סירקולזציה של האוויר. אז זה צריכים לקחת בחשבון, ולשים חורים כדי שיהיה מספיק מקום בשביל כל הדברים. עכשיו זה המקרר והפריזה. כמובן גם כן הפריזה צריך לעבור ניקיון יסודי, כי הרבה פעמים אנחנו מכניסים לשם חלות, לחם, עוגות ודברים כאלה. אם לאדם יש משהו שהוא צריך למכור, יש לו בשר שנשאר, עוף ודברים כאלה, או דברים אחרים שהוא רוצה למכור, הוא יכול לעטוף את זה, לשים את זה באחד מהמדפים בפריזה או בפריג'דר מאחורה, ובשטר מחירת חמץ שהוא מוכר, הוא מציין מדף בפריזר למעלה, מדף בפריג'דר מאחורה, וזה נמכר.
אוקיי.
אפשר לרשום את זה גם כן. אתה לא כל כך מסתבך, כי בכל זאת כתוב בשטר מחירת חמץ, בסוף של דבר כתוב אוי בכל מוקם שהוא.
כל דבר שהוא לא קשר לפסח,
אתה יכול לשים בשטר. יש לפעמים אני מקבל טלפון, כבוד הרב, שכחתי לשים פתק על אחד מהארונות, שזה סימן מכור. אמרתי זה בסדר. כי כתוב אוי בכל מוקם שהוא, אז זה תופס גם כן. מה שיותר לפרט זה יותר טוב, אבל אם אתה כותב חול מוקר מסומן זה גם טוב.
אם בן אדם מרחוב,
אם אתה מוכר חמץ משום מישהו אחר ואתה לא יודע את כל המקומות שלו, אתה רושם את הכתובת שלו וגמרנו. וגם כי אם אני נגעתי בזה, אז אני גם כן מזכיר שהרבי אומר שלמכור חמץ אתה יכול למכור משום מישהו אפילו שאתה לא, הוא לא אמר לך למכור בשבילו. אתה לא שליח בשבילו. הוא אפילו לא אמר לך, זכין לאדם שלו בפניו, אפילו שזה בן אדם שאתה חושש שהוא ישתמש בחמץ בפסח, אתה יכול למכור בשבילו את החמץ, כי הרב אומר, זה חשש. אבל פה אתה בוודאי מוכר. אולי הוא ישתמש בחמץ שלו. אז תמכור.
אפשר לקרוא לכל
הרחוב. בסדר, אבל אנחנו מדברים על קרובי משפחה, אנשים שאתה מכיר, אז אתה מזכה אותם. אפשר לקחת את כל ספרי טלפונים והכל. הרבנות הראשית מוכר בשביל כל זה, אבל אנחנו לא מסתמכים על זה אחר כך, אם זה לא מישהו שבאמת מכר. אבל להוציא אותו מייסורים זה כן. אז לכן, אם אתה כותב, הרב אומר גם כן, אפילו אם זה מבטל את המחירה, יש שם שזה לא מבטל את המחירה מעכשיו, אבל מכאן על הבא. אז לכן הוצאת אותו מהיסורים. אני חוזר למטבח.
אם מכרת לבן אדם שיש סיכוי שהוא משתמש, הוא משתמש בו באמת, מה הטעם במחירה?
אני אמרתי את זה קודם, אבל אני אגיד לך זה יותר ברור. יש שוימים שזה לא מבטל את המחירה, אז הוא לא עבר על הלב של בעל ירו בעי מוצא, הוא עבר על גזל של גוי. זה פחות בעיה מבעל ירו בעי מוצא. ויש שוימים שזה מבטל את המחירה, אבל רק מכאן על הבא. אז אם עבר ימיים הוא לא השתמש עם החמץ שלו, אז יומיים הוצאת אותו מהאיסור של בעיר או בעיר מוצא. כך רבי מיני. עכשיו לגבי השולחנות, צריכים לנקות טוב את השולחנות, לשים על זה ציפוי, אפשר לשים בריסטול, אפשר לשים PVC, אפשר לשים על זה סמיכה, אפשר לשים על זה נייר כסף. אם זה מפרמייקה, רצוי לשפוך עליו מים ורותחים לפני שמצפים אותו. אבל אם לא, אם זה מעץ, כמו שולחן בסלון, רק ניקיון יסודי ולחסות אותו. לגבי מגבות ומפות, אם זה עובר ניקיון יסודי בתוך מכונת כביסה, במים חמים וסבון, אפשר להשתמש, אבל רצוי מגבות כלים שיהיה חזק בפסח מיוחד, ורצוי גם כן שהמפה, לשים ניילון חד פעמי על המפה, אם זה היה לשימוש לכל השנה, על אף שזה עבר את הניקיון בתוך המכונה, תמיסה מים חמים וסבון. כמובן, כמובן מפות מניילון שהיו כל השנה, לא להשתמש בזה לפסח. עכשיו לגבי, זה מגבות, זה מפות. לגבי התנור והקיריים, אני עובר על המטבח. מה? אז נוהגים לחסות. כן, נוהגים לחסות. במזנון, שיש שם כלים של חמץ גם כן, נוהגים לחסות אותו עם נייר או משהו, כדי שזה ההיכר שלא יבוא להשתמש בזה. אין איסור, אמרתי את זה קודם, אבל נוהגים לחסות. עוד עניין. התנור, קודם כל השיש. השיש, אם אנחנו שמים כיסוי טוב על השיש, אפשר גם כן אפילו בלי להכשיר את השיש. רק לנקות את זה טוב, לשים כיסוי טוב. מה זה נחשב כיסוי טוב בשביל זה, שכולם מסכימים שלא צריכים להכשיר אותו? זה אם אני שם PVC, או אני שם דיקט, או שאני שם בלטות, או קרמיקה על השיש. אלה הם כיסויים שאינם מעבירים חום, והם טוב בשביל, אפילו בלי זה. אם אני שם נייר כסף עווה, אז אם אני שם שני שכבות, אז גם אז אפשר לנקות כך. אם אני שם רק שכבה אחת, אני תמיד אומר לאנשים כדאי אז קודם כל לשפוך מים רותחים על זה, לפני שאתה מצפה אותו עם הנייר כסף הזה. אם זה רק שכבה אחת, כתוצאה מזה בגלל שזה מביא חום ולפעמים יש מים שעובר מתחת לזה, ואז כן יכול להיות בלי ימין זה או זה, אז לכן רצוי לשפוך על המים רוצים לפני שמצפים אותו, או לצפות אותו עם שני ציפויים, ואז אנחנו יצאנו מהחומרה הזו גם כן, מהשאלה הזו גם כן. זה לגבי השיש, לגבי הכיורים. אם הכיורים הם מחרסינה או מפלסטיקים, אקוויטופ ודברים כאלו, אז כאלו דברים אנחנו אי אפשר להכשיר אותם. אז מה שצריכים לעשות זה לשים על זה איזשהו קיור מפלסטיק בפנים. לפני שאנחנו שמים את הקיור פלסטיק בפנים, אנחנו צריכים לשפוך אקונומיקה בתוך החור של הקיור, כדי שאם היה איזשהו חמץ שיצטבר בסיפון למטה, זה יפגום אותו. עכשיו, נוהגים גם כן שעל הברזים עצמם, אנחנו שופכים על הברז מים רותחים, ואנחנו, וגם על הידיות, אם יש, ואחרי שזה עבר ניקיון, גם כי נוהגים לתת למים חמים לצאת מהברז, בזמן שאנחנו שופכים מים חמים מבחוץ עליו גם כי מים רותחים. ויש שנוהגים שהם שמים בד לבן על הפיה של הברז, לפסח בשביל שזה יסנן את המים, והם מחליפים את הבד הזה כמה פעמים במשך החג. הם כל יום יומיים מחליפים ושמים איזה בד אחר, בגלל שמצטבר שם את הלכלוך שזה מסנן. זה לגבי הברז עצמו והקיור.
מה?
לא טבע, שטיפה וזהו. עכשיו מה שאני רוצה להגיד על זה גם כן, אם אדם לא משתמש עם מים חמים בכל פסח, יש כאלו שהם לא משתמשים עם מים חמים בפסח, רק מים קרים, אז זה מספיק את הניקיון הזה, הם לא ישתמשו עם המים החמים לפסח. אבל אני חוזר עכשיו לתנור וקיריים. תנור אפייה, אני אומר באופן כללי, תנור אפייה, אם אפשר להסתדר בחב"ד, לא להשתמש עם תנור אפייה שהיה לחמץ במשך השנה, או לקנות איזה תנור אפייה שאפשר לשים על השיש, זה בוודאי יותר רצוי. למה? כי תנור אפייה יש מחלוקת בין הפוסקים איך בדיוק מכשירים תנור אפייה. אבל בכל זאת, מכיוון ש... יש אנשים שנמצאים בבתים שכן משתמשים בתנור אפייה, אז אני אדבר על הרמות איך שמכשירים תנור אפייה. הרמה הכי בסיסית להכשיר תנור אפייה לפסח, שהתנור עובר ניקיון יסודי עם המכשירים שמנקים תנור, ואז לא משתמשים בתנור 24 שעות, ואז מחממים את התנור אפייה בחום יותר גבוה מה שאתה משתמש בזה במשך השנה, ולזמן יותר ארוך ממה שאתה משתמש במשך השנה, וזה מכשיר את התנור באופן בסיסי. זה ההכשרה הבסיסית לפי פוסקים מסוימים. על זה אם אדם יכול לצפות את הקירות בתוך התנור עם הדלת עם נייר כסף, עלינו עוד רמה. עוד רמה שכל אוכל שאני מכניס בתוך התנור יהיה גם כמצופה עם נייר כסף או מחוסה, זה עוד רמה. ויש מה שהם עושים, הם מכשירים את התנור כמו שאמרתי קודם, ואחר כך הם קונים מפח ארגז ומכניסים את הארגז הזה בתוך התנור, והם עופים בתוך הפח הזה. הם מכניסים את כל הסירים שלהם לתוך זה לעשות את האפייה של הדברים. ברוב הבתי מלון שנותנים הכשרים לפסח, כך הם משתמשים עם התנורים. הם קונים ארגזים של פח, וזה נכנס לתוך התנור אחרי שהוא עבר הכשרה, וכל המאכלים נאפים בתוך הארגז הזה. זה איך שעושים.
אבל
אם
אתה לבנות את התנור, מה אתה רוצה
לבנות? מנקה וגמר, סוגר. ומוכר את זה מוכרת חמץ. לא. הקיריים למעלה. כן, אפשר. אפשר למכור רק את התנור למטה ואת הגז למעלה להשתמש בו. כן. אתה לא חייב. אני אגיד לך, אני לא חושב. אני אפשר לסגור ולמכור גם. יש דיון, מה שאתה שאלת, יש דיון, עכשיו אדם מוצא איזה חצי קרקר בפסח עצמו. אז יש דיון, זה נכלל בתוך המכירת חמץ? או לא? יש בזה דיון שלם לגבי זה. כרי, יש בהם שאני יודע שאני רציתי למכור. אבל אם אני מוציא אחרי איזה רהיט, איזה חתיכת, איזה בייגל או משהו, אבל לזה התכוונתי גם כן, ברור שבדקתי חמץ, ואם הייתי מוצא זה הייתי זורק את זה. לא לזה המחוקק, איך אומרים, התכוון. ועובדה שאם בן אדם מוציא בפסח עצמו חמץ גמור, זרוק כזה, אם יש בזה כזייס, הוא מברך על זה, על ביר חומס כשזורף את זה. אם הוא נכלל בתוך המחירה, אז לחיירה לא היה צריך אפילו למכר. אז אנחנו כן מסתכלים מה היה הכוונה של הבן אדם, יש הרבה פוסקים שמסתכלים על זה ככה, כאילו שזה לא נכלל בתוך המחירה, לכן הוא צריך לשרוף אם הוא מצא את זה בפסח. הוא לא יכול להגיד, מילא הוא שכח ארון מסוים, אז ברור שהכוונה שלו זה היה מחירה. אבל אם איזה חתיכת אוגה שהוא מצא על הרצפה, גם זה היה... אז יש שואבים שכן, כי אתה אמרת בכל מוקם שאין, התכוונת ככה.
אבל
בביטול, בטח. אבל אפילו שביטלת, אם אתה מוציא את זה בפסח, כתוב לקחת את זה ולברך עליו לשרוף אותו. אוקיי. לגבי כלי מישה...
הקיריים
למעלה. הקיריים למעלה... שוב, הקיריים הוא גם כן כלי בעייתי, ואני אסביר למה. לפי שיטת אדמו"ר הזקן, החצובה, שזה השחור על מה שעומד הסירים, הוא צריך לעבור ליבון גומר, לפי אדמו"ר הזקן. לא ליבון קל, ליבון גומר. יש פויסקים שמכירים בליבון קל, הפירוש ליבון קל, שאתה מחמם אותו מספיק, שמתה תשים חוט או קש, זה יתחיל לסרף, זה ליבון קל. ליבון גמור שהופך להיות אדום. עכשיו החומר שיש היום בחצובות הוא אף פעם לא יפוך להיות אדום, אבל זה לשים ברנר על זה זמן קצת עד שהוא עובר תהליך של הכשר. אז הדרך איך להכשיר את הקיריים ככה למעלה, אנחנו מנקים את כל החלקים, אנחנו משרים את החצובות ואת המבארים בתוך מים, סבון וקנומטר כדי להוציא את כל השומנים. אנחנו מנקים את המשטח למעלה, אחרי זה אנחנו שופכים מים ורוצחים על המשטח ומכסים את זה נייר כסף, שמים את המבארים על האש, נותנים לאש לצאת 10 דקות מהמבאר, אחר כך שמים את החצובות על למעלה, ואז מה שעושים, או שאתה משחק עם החצובה ואתה מסובב את זה על האש דלוק כל חלק מחצובה בערך 10 דקות.
לא יותר קטו שתשימו את זה
בעגלה, וזה? לא, עגלה זה לא יחשיא אותו. או יש עוד עיצה שאתה יכול לשים את החצובות על המשטח ואתה לוקח נייר כסף ואתה עושה שטיח על החצובות, שטיח צמוד לחצובות, ואז אתה מפעיל את האש, את כל המבארים, וכאילו, ואתה נותן את זה לעשר דקות, כי האש הוא מתפזר בחום, ואתה סגרת למעלה על כל החצובות עם כזה שטיח של נייר כסף, וזה מכשיר אותו בעשר דקות האלו גם, כי זה מפזר את החום שלו. אבל אחרי כל זה, אני אומר לאנשים, אחרי שהחצובות מתקרים, לצפות אותם עם נייר כסף. זה איך שמכשירים את החצובות. יש אפשרות לקנות קיריים לפסח. יש קיריים וגמרנו, זה לא הרבה כסף גם כן. משהו 200 שקל, משהו כזה, 175 שקל. יש כאלה שיש להם, הם קונים תנור, הם קונים מלכתחילה עם עוד סט של חצובות ומבארים. בואו, שמים את זה יחד לכי יש לך. רגע, חבר'ה, אנחנו מגיעים, יש למשל פלטה של שבת. יש פלטה של שבת. אני אומר ככה, אם אפשר להסתדר בפח מיוחד לפסח, זה מה שצריכים לעשות. אבל אם צריכים לשיר פלטה של שבת, צריכים לנקות את זה ניקיון יסודי, לשפוך עליו מים רותחים, אחר כך להדליק את זה לשתיים, ועל זה לצפות את זה עם שני ציפויים של נייר כסף. זה הפלטה של שבת. הפלטה לאישור שיניים, אם אין אפשרות להסיר את זה מהפה, אז אסור לאכול חמץ חם או קשה 24 שעות לפני זמן איסור אכילת חמץ, ולנקות את זה היטב עם קיסמים וחיוץ בזה. זה פלטה שלו. טבעות? אני לא אמרתי את זה. כן, צריכים להיזהר גם כי כשמכשירים את המטבח, לא לשרוף את עצמנו חס ושלום. טבעות, כל מיני טבעות עם משובצות, הטבעות, אם אנחנו עובדים אותם יחד עם אוכל, צריכים לנקות אותם טוב בכל החרית שלהם, ולא לענות אותם עד אחרי זמן ביור חמץ. בסדר? עכשיו אני עובר ל... כן.
בנוגע לטבעת, אם לא מורידים את זה בזמן שצריכים לפעולה, אם לקחת על עצמי, שזה לא, זה לא חציצה, כי אני גם חציצה שאני מבצק.
את לא שזה מבצק?
כן.
אז את צריכה להוריד את זה לפני פסח, לנקות אותו, ורצוי לשפוך עליו מים רוצים.
כן.
בגלל שאת משתמשת בזה באמת בזמן אישה של בצק, ואחר כך את תשתמשי בזה גם כן בזמן שאת מכינה אוכל בפסח, אז לכן לפני פסח לשפוך על מים הולכים. לפני זמן האיסור. אם את שמה ציפוי, אז מספיק את המים הולכים מדמם.
הרב קיור נרוסטה, מה
הדין? קיור נרוסטה, על פי דין אפשר להכשיר אותו בשפיכת מים רותחים פלוס אבן מלובנת או מגהץ חם, אפשר ולהשתמש בזה, אבל זה בדרך כלל זה קשה מאוד להגיע לזה, אז אפשר, על פי דין אפשר.
מה עם
המיחם? המיחם, הבעיה של המיחם זה יש במיחמים הרבה אבן. כדי להכשיר מיחם צריכים להוריד את כל האבן שיש בפנים מהמים. אם אי אפשר להוריד את האבן אז אנחנו לא מכשירים אותו. וגם כן אחד מהבעיות שיש במיחמים שהברז הוא מפלסטיק, ואנחנו לא נוהגים להכשיר פלסטיק בפסח, אז לכן מיחם לפסח. אוקיי, עכשיו אני מכיוון שאנחנו מוגבלים קצת בזמן,
אז
כי אתה עשית, אתה פעם שתית כוס קפה צ'יקו. צ'יקו זה עם גנים בפנים, זה חומץ גומר, ואז אתה שופך את זה עליו, ואז העדים עולים, אז בפסח אנחנו לחומרס חומץ, אנחנו בכל זאת, אנחנו הקקאו, יש כל מיני דברים אחרים של שתייה שאפשר להשתמש בו. אם אף פעם לא השתמשו בזה, אבל צריכים לדעת. צריכים לדעת, אם אתה למשל עושה מרק וזה, אתה שופך עליו, יש היום מרק עם אינסטנט, אז אתה יכול לשפוך מים ישר לתוך זה. יש כל מיני וריאציות של דברים שעדים עולים מזה וזה יכול. אז לכן, אם אתה יודע ברור ברור ברור, אז הייתי אומר לך, תכשיר את זה מים רותחים, להרתיח מבפנים ולפתוח את הברז החוצה בזמן שהמים רותחים, ולתת המים לשפוך, ולשפוך על הברז החוצה גם כי מים רותחים, ובזה עשית את ההכשרה שלו. אבל אם יש איזושהי וריאציה, מה שאני אמרתי, והברז הוא מפלסטיק, אז לא הייתי אומר לך להכשיר את זה. כן. אני אגיד לכם, יש כלים שונים בתוך המטבח, שזה צריכים לשאול שאלה על הגופו של עניין. יש מדיחי כלים, יש מכשירי מיקרוגל, יש מקצי ירקות, כל מיני מיקסרים למיני. זה שאלת רב על כל דבר בפרט. ואני לא אכנס לכל פרט ופרט.
שאלה פה, רוצים, צריך גם לעשות אותם בניין
בין? רק צריכים לנקות אותם טוב. זהו. עכשיו אני רוצה לעבור קצת לעניינים של פרקטי בבית. סיר חדש? סיר חדש, אני אסביר משהו. סיר, אם אני קונה סיר חדש לפסח, יש ברבנות פה, על יד המקווה פה, ברחוב השופטים, וגם בשריים בדרך כלל הם עושים את זה. יש להם הכשרת כלים שלושה ימים לפני פסח לפסח. יש להם דוד אחד גדול של אנשים שבאים עם כלי חמץ להכשיר לפסח. יש להם עוד דוד שזה רק בשביל כלים חדשים. יש שנוהגים שכל סיר חדש שהם קונים לפסח, לפני שהם משתמשים בזה פסח, הם מכשירים אותו. זה חומר של פסח מבחינה הזו. ושם אתה בא, כלי חדש, יש להם דוד מיוחד בשביל סירים חדשים, אתה משלם את ה-10 שקל למה שזה קורה, והם עושים לך את ההכשרה.
לא
צריכים אבן מלובנת. לא, 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 לא צריכים את זה. לא בשיר חדש, לא צריכים, רק למלות את זה מים חמים ולתת את זה לדבר. זה מפלסטיק, לא?
לא,
עוד פעם, זה הקומקום זה כמו אפשר להכשיר אותו אם הוא הכל מיני רוסטר, אבל גם כן, אם את שופכת את זה על דברים מאכלים, אני אתן לך דוגמה. אתה אמרת מיחם של שבת, אתן לך דוגמה. קורה לפעמים שהצ'ולם נשרף קצת, מתייבש, מה עושים? לוקחים את הסיר של הצ'ון, מנימים את זה מהזה, שמים את זה מתחת לברז, פותחים את הברז לתת לו מים לכנס, אחר כך מכניסים את זה בחזרה. אז הנה, היה לי, היה לי את, את ה... לכן אני אומר... אני רק אומר, קח בחשבון את כל סוגי וריאציות מה שיכול להיות. לפני ש... לפני שזה... זה... מה? אבל גם בשבת את שואלת. לכתחילה רצוי להוריד את הצ'ון ולהחזיק את זה באוויר ואז לשפוך עליו. ואז להחזיר אותו. בכוונה להחזיר. זה לכתחילה רצוי יותר לעשות. ולא לשפוך את זה בזמן שזה שוכב על הפלטה. אם עשית אז יש על מי לסמוך, אבל לכתחילה יותר טוב להוריד ולעשות את זה באוויר. זה יותר. עכשיו אני רוצה לדבר קצת, נעבור מהר על ערב פסח בבוקר, ואז אנחנו נגיע גם כן למוצרים מסוימים. אבל ערב פסח בבוקר אנחנו קמים מוקדם. השנה יש לנו כמה דברים בערב פסח בבוקר. יש לנו גם כן את הסוף של זמן איסר אכילס חומץ, סוף זמן שריפס חומץ, אז עד אז אנחנו צריכים לגמור עם כל החומץ ולשרוף. יש לנו גם כן, אם אתה בחור, אתה צריך לצום או לשמוע סיום. אם אתה לא בחור, אבל יש לך בן בחור, והוא מתחת לגיל בר מצווה, אז אתה צריך לשמוע בשבילו את הסיום. אם לא, אתה צריך לצום בשבילו, עד שהוא יהיה בר מצווה. אז אתה אפילו לא בחור, אז עכשיו הפך להיות כמו בחור. אתה צריך לעשות את זה. זה תנית בחורות. השנה, יש לנו ערב פסח ברכת החמה. אז צריכים לקום מוקדם גם כי בשביל זה. אנחנו נוהגים להתפלל ואחר כך יוצאים לעשות ברכת החמה. ברכת החמה חייבים לעשות לכתחילה לפני סוף זמן תשמע. ואנחנו נוהגים שגם נשים מברכות ברכת החמה. הרב אמר גם כי לעשות זה ברוי ומדיס מלך. אז צריכים ואפשר אני אגיד לך, אני אגלה לכם סוד גם כן. יש כאלה שמתפללים לפני שהם אומרים ברכת החמה. אבל יש כאלה שתופסים את הברכת החמה לפני התפילה, בפרט אם השעון הולך, אז הם עושים את זה אז. לכתחילה חייבים לסיים את ברכת החמה לפני סוף זמן קריש. בדיעבד עד חצוי סיום. זה עוד דבר שצריכים לעשות בערב פסח. אוקיי, עכשיו יהיה פרסום על ברכת החמה. יש את הנוסח של ברכת החמה שאנחנו נוגעים למה שאנחנו... אוקיי. בבוקר אני לוקח, מה קורה בבדיקת חומץ בלילה אם אני לא מצאתי אחד מהפתיתים ששמתי. לא מצאתי. כשאתה מבטל את החמץ, אתה מבטל אותו. אבל זה לא נעים. גם כן זה אחד מהסיבות למה שאנחנו לא שמים פתיתים בגודל של כזית, אלא פתיתים יותר קטנים. כי אם אני לא מצאתי, אני יודע לפחות שלא מסתובב אצלי בבית איזה פתית שהוא גודל של כזית. לכן, אני שם פתיתים יותר קטנים. זה אחד מהסיבות לעניין הזה. בבוקר אני לוקח את החמץ, אחרי שאכלתי, אני שטפתי את הפנים, אני גם כן צחצחתי שיניים, ניקיתי את השיניים, ואני עכשיו הולך לשרוף את החמץ, אחרי סוף זמן איסור אכילת חמץ, אני שורף את החמץ. בזמן שאני שורף את החמץ, אני גם כן דואג שהאש יתפוס אותו. אני לא סתם זורק, וגמרנו, דואג שהאש יתפוס אותו. אם יש לי חתיכות גדולות של חמץ נשאר, אני מפרע אותם לחתיכות קטנות כדי שהאש יתפוס אותו. ואני לא שופך נפט או אקונומיקה לכל לפני שאני שורף, כי אז אני לא קיימתי ביור חמץ בשריפה, אני קיימתי את זה בזה שפגמתי אותו. אז אני שם את זה בתוך המדורה, ואם יש לי את הלולב, ואת הדסים ואת הרבות שנשאר לי מסוכות, אז אני זורק את זה בתוך השריף אז חומץ גם כן. אם אני לא אפיתי מצות, כי אם אפיתי מצות, אז אני לוקח את הלולב ואת הרבות של הלולב, שם אני שם את זה בתוך התנור. אבל הישיינס זה אנחנו שורפים יחד עם החמץ עצמו. זה אם זה נשאר בבית עד אז. ואני שורף חמץ, ואני אומר עוד פעם ביטל חומץ, עוד פעם כל חמיר וחמיר דיקה בשוס. עכשיו אם יש לי פחי השפעה, אז אני צריך לרוקן את הפחי השפעה שלי לפני זה. ואם אני רוצה לרוקן אותם, הכי טוב, איפה רוקנים את הפחי השפעה? שיש עוד חמץ. יש לי המון חמץ שאני רוצה לשרוף. זה עד שזה יישאר. אני יכול לקחת את רוב החמץ שלי ולזרוק את זה בתוך פח זבל עירוני שנמצא ברחוב. לא בפח זבל שנמצא בחדר השפעה של חדר הזבל של הבית המשותף שלי, אלא אני זורק את זה לפח זבל עירוני החוצה שזה נמצא ברחוב, כי זה נקרא שאני זרקתי את זה למקום הפתר. אם אני זרקתי את זה לתוך הפח הזבל של הבית בחדר המשותף של הזבל, בעצם זה עדיין נשאר בשוטי, כי אני גם כן בעל הפח השפעה הזה, בעל
כמו בפח הבא, שכתוב על כל פח לאיזה בית משייך.
אז אז צריכים לשרוף, או ההיצע היא שאני מוכר את זה.
אמרת שזה באחריות של העירייה בכלל
לפנות את זה, כשאני שם את זה בפנים. לא, אבל עדיין זה גם כן, זה בתוך החדר. אני צריך להוציא, איפה?
לא, מקום
כמו
פח הבית, יש
מוכר את
כל בית, פח ירוק, גדול, אבל מוכר בית.
כמה שידוע לי, זה עדיין נחשב אצלו בפחי זבל אלו. אז לכן או שהוא פוגם את החומץ שהוא זורק שם, או שהוא שורף, או שהוא כותב שהוא מוכר את חלקו בפח זבל הזה. יש כאלה שבשתיים מחיר חומץ הם בכלל כותבים אני מוכר כל חלקי רכוש המשותף, אז אין לי חלק רכוש המשותף יותר.
אני לא יודעת כך חמץ
לחדר השפעה, אבל צריכים לדעות שלו. הפח הזה זה שיפה?
הפח זבל בכלל בבית צריך שטיפה. בבית. אם זה הבית פרטי שלך, אז כן. עושים מדורה, שורפים את החמץ, ואני תמיד אוהב להגיד את זה. והגוד הזה כתוב, אוי שמדורה בפני עצמו. אז כשהייתי בכפר חב"ד, אחרי שהתחתנתי, אז חבר'ה, אני באתי, אני רציתי לשרוף חמץ, רציתי לזרוק לתוך איזה מדורה, שמישהו עשה, אז הוא אמר לי, סכל, כתוב מדורה בפני עצמה, מה אתה זורק בתוך המדורה שלי? אז אני אמרתי לו שבשולחן ערוך זה כתוב שהסיבה למה שכתוב מדורה בפני עצמה, זה לא כאילו שכל אחד צריך לעשות מדורה אישית שלו. מדורה בפני עצמה פירושו שאם אני רוצה לפות תפוחי אדמה תוך כדי שאני שורף חמץ, או שאני רוצה לעשות לעצמי נקניקיות או משהו כזה, או דברים כאילו, המרשמלו, אז זה לא. זה מדורה בפני עצמה בשביל שריפת חמץ, לא ליהנות מהמדורה בשביל בישולים אחרים. זה הפירושו מדורה בפני עצמה. אבל אפשר לעשות מדורה משותפת שכולם יכולים לשרוף את החמץ שלהם ביחד. זה הפירוש מדורה בפני עצמה. נוהגים לנער את הכיסים בזמן של שריפת חמץ, כי אולי נפל משהו את זה. עד כאן גמרתי עם החמץ. עכשיו אני רוצה לדבר על מוצרים ודברים בתוך הבית, ודברי קוסמטיקה ומזון לתינוקות, שזה נוגע לנו בבית. מזון לתינוקות. רוב המזון לתינוקות, יש בזה בסיס של קטניות. מטרנית צמחית זה מסויה. מטרנית חלבית הוא גם בסיס, יש בתוכו קטניות. גם על הקטמה. כל הדברים האלו, בלי, אני לא ראיתי את הפרסום עדיין. שהוא קטניות, אוקיי. אם יש, אבל אני אגיד לך, אפילו שיש השנה משהו בלי קטניות, צריכים לתת את זה לתינוק לראות אם הוא תופס את זה טוב לפני פסח. כי יש לפעמים, השינוי בתפריט יכול לגרום לו שיבושים. אז אני מציע לנסות את זה כמה ימים לפני פסח, להכניס את התינוק לתוך ה... הרגל הזה. עכשיו, מזון לתינוקות, במציאות, הגזירה הזו על קטניות, שאנחנו לא אוכלים קטניות אשכנזים, אז בחלק מבני עדות המזרח, זה לא היה על ילדים קטנים, וגם כן זה לא היה על אנשים חולים. אז לכן, הרבה מהתרופות שלנו יכולים להיות עם קטניות, ואין הקפדה על זה, וגם כמזון לתינוקות אנחנו נותנים להם, אם זה עיקר התפריט שלהם, אנחנו נותנים לאכול מזה. אבל מה? אנחנו שומרים כלים מיוחדים לזה, ואנחנו שוטפים את הכלים האלו במקום רחוק משאר הכלים, אפשר גם כן בשירותים, אפשר בחדר אמבטיה, וגם כן אנחנו מכינים את האוכל בצורה כזו שזה לא יגיע לשאר המאכלים שאנחנו משתמשים בפסח. אבל המזון לתינוקות האלו צריך גם כן שיהיה על זה הכשר של מהדר, אלא אם כן זה מדובר על משהו שהתינוק חייב לאכול ואין הכשר של מהדר על זה, אז לשאול שאלת רב, אז אנחנו נוהגים לקל בזה גם כן, כמובן לא ביחד עם שאר הכלים. לכן הבקבוקי תינוקות גם כן הם מיוחדים. אנחנו קונים בכלל בקבוקי תינוקות חדשים לפסח, בקבוק תינוק, בגלל שזה פלסטיק ואנחנו לא נוהגים להכשיר פלסטיק בפסח. מוצצים גם כן, ואת הפקקים של הבקבוקים, הכל חדש לפסח. זה לגבי, עכשיו יש גם כן פירות לתינוקות לפסח, חלק מהפירות האלה אין להם קטניות, אין בעיה בכלל, חלק כן, זה צריכים להקליסטור, יש מהבדץ, יש מהבלנדו, יש ברוך השם הכשרים למיניהם שהם בסדר, אפשר לסמוך עליהם ולהשתמש בזה. זה לגבי המזון לתינוקות. יש גם מה שנקרא מפיות נייר ומגבות נייר. יש במפיות ומגבות נייר בעיה של המילן שנמצא בתוכו. לא, אני מדבר על מפיות ומגבות נייר רגילים, מה שיש לנו כל שנה. יש המילן בתוך הנייר הזה. עכשיו, יש היום מודעות לזה, ויש היום מגבות ומפיות נייר עם הכשר של המדץ, של העדה החרדית, וגם אני חושב של הבלנדו שזה עובר ביקורת, אפשר לקנות את זה, ואז אין בעיה בכלל. אבל אם אין לך עם הכשר, אז לא להשתמש עם המגבות ומפיות נייר בשביל אוכל חם, זאת אומרת, אל תעשה קציצות ולספוג את השמן על המפות המגבות נייר האלו אם אין להם הכשר, וגם כן עם אוכל רטוב לא להשתמש עם זה. עם האוכל רטוב אפשר לנקות את הידיים, אפשר לנקות את הפנים עם זה, אבל אוכל רטוב או אוכל חם, יש דרך איך לבדוק את המגבות לבד בתוך הבית. אם לוקחים כוס מים ומטפטפים בתוך הכוס מים כמה טיפות של יוד רגיל, לא יוד כחול, יוד רגיל, ואז אתה תובל את המפית או מגבת נייר בתוך הקוסטי הזה של היוד, כאילו, זה נראה כמו קוסטי, אם יש לו המילן, הוא יכחיל. אם אין לו, הוא יישאר בצבע של התי הזה שהכנת מהיוד. זה דרך איך לבדוק גם כן בשביל אם יש לו את העניין הזה. אבל כמובן, זה צריך להיות צבע שאתה יכול לראות אם זה מכחיל. אם אתה לוקח משהו בצבע כהה, אז אתה לא תראה אם זה כחיל או לא. אתה לוקח את צבעים בהירים ורצוי לבן, ואז אתה יכול לבדוק את העניין הזה. אבל יש היום, ברוך השם, בחנויות אפשר להשיג מגבות ומפיות נייר עם הכשר שזה דבר אישור. צלחות חד פעמיות מפלסטיק הן בסדר. אם זה מנייר, צלחות חד פעמיות, שם זה מתחיל להיות בעיה, כי יש גם כן עמילן בזה. אם זה מצופה פלסטיק, זה גם בזה. יש גם כן בריסטול. בריסטול גם כן בעיה, בגלל שיש לו עמילן בתוכו. לא לשים על בריסטול ישיר אוכל חם או אוכל רטוב, בגלל העמילן שיש בתוכו.
הרב, אמרת שתרביות הקשורות בפסח, שזה אנחנו לא עושים, זה נשאר את הילדים, אמרת.
כן.
ומכולים
לאכול איזה ככה לא. עכשיו בכלל, אני אגיד לך משהו, בכלל לגבי הילדים הקטנים, יש כאילו שמה שיש לי בבית למבוגרים אותו מראה לקטנים, והם לא מתחשבים בקטנים, כאילו אין שוקולדים, אין שום דבר, זה פסח. עכשיו יש עם קצת מחשבה אתה יכול לעשות מאכלים לילדים הקטנים שלך, שזה יותר טעים להם. אפשר לקנות את כלי פלסטיק שעושים ארטיקים לבד, ואתה יכול לעשות ארטיק ממיץ ענבים, אתה יכול לעשות ארטיק ממיץ תפוזים, אתה יכול גם כן לחתוך בננות לחצי, לשים ידית של מזלג או כפית בתוכו, ולשים את זה בפריזר, יש לך ארטיק בננה גם כן, שיהיה מאוד מעניין מזה. ואני ראיתי את הפטנטים האלו, ואדרבה ואדרבה, כי אנחנו נוהגים מה שפחות להשתמש עם תעשיית מזון בפסח, זה יותר טוב, אבל ילדים שקשה איתם בגלל לא רגילים, הם צריכים משהו לתת להם לאכול, זה בהחלט יש ברוך השם דברים עם הכשרים טובים, כמו עוגיות לפסח, או כמו שוקולדים אם יש להם הכשר טוב לפסח, ודברים של הכשר מהדין טובים, כמו הבדץ, רבלנדו וחיות וזה. אפשר לתת את זה לילדים, בגלל שהם בגיל שקשה להם מאוד להסתדר רק עם המאכלים הבסיסיים שיש לפסח עצמו. ומחנכים אותם לאט לאט, גומלים אותם לאט לאט מהעסק הזה, ובדרך כלל רוב ילדים הם מסתכלים על המבוגרים והם מקבלים על עצמם במשך הזמן, אני רוצה להיות כמו אח שלי או כמו אבא שלי שהוא לא אוכל, אבל בהחלט אפשר לתת להם עם מכשירים טובים, בפרט אם רואים שיש להם בעיה וקושי כי הם לא אוכלים דברים אחרים, אז צריכים לזה. אני אומר זה עניין חינוכי, זה עניין יותר שיטתי, אני ראיתי את זה שזה זה, זה השיטה שאני יותר נוח עם השיטה הזו. אני רואה שהשיטה הזו, אני לא רוצה לסניק, לא רק זה, אני גם כן לא רוצה לגרום שהילד לא יהיה לו מה לאכול. חוץ מזה, זה היה תמיד מקובל שהגברים תמיד היו יותר מחמירים בבית בדברים כאלו מהאנשים. למשל חלבי, מי שלא אוכל חלבי בפסח, אבל זה לא שח, אישה שרוצה לאכול חלבי, אישה שמנקת או דברים כאלו, יכולה לאכול חלבי. פרט היום שיש הכשרים טובים למהדן, יש גם של הרב לנדו חלבי, יש גם כן של ועדת צעיד החרדיס עם הכשרים טובים. רק מה, אם אדם רוצה להמית במה שפחות, בבקשה. למשל, יש הבדל בין חלבי לבן רגיל, ויש מדן, שכמובן מדן יש לו הרבה יותר מוצרים פנימיים בתוך המדן הזה שהיו צריכים לעבור תהליך של הכשרה כדי שזה יהיה קשר לפסח, אז מה שפחות שמסתמכים על זה. אבל להגיד שזה לא בסדר או להגיד שילד לא יהיה לו משהו לאכול בגלל זה, זה לא מקובל. צריכים שילדים יאכלו גם כן, אבל צריכים להקפיד שהכשרים יהיו הכשרים טובים. אנחנו נוהגים לאכול כמו שזה מקובל בפסח, כך אנחנו נוהגים כאן. לא בדיקס, את מדברת מסוף זמן איסור, מסיפה, מה שנהוג לאכול בדרך כלל זה מה שאנחנו אוקיי. לגבי תרופות, יש רשימה של תרופות ויש מעבדת ויש מקופת חולים שהם מפרסמים את זה, זה בעצם ניזון מאותה מקור, כולם עוברים את הבדיקה, והתרופות שהן יותר בעיותיים הן התרופות הנוזלי, אנטיביוטיקה נוזלי לילדים. למשל חיפשתי, אני רואה שרפפן לא מופיע. רפפן זה סוג פנצילין שזה לא מופיע מבחינת נוזלים. רפפן בקפסוליות, רפפן בכדורים זה בסדר, אבל לדוגמה כשאני מסתכל במקום רפפן יש גם כן תרופה שזה נקרא מוקסיפן, אבל מוקסיפן מוקסיפן אני רואה שזה כן מופיע בנוזל, אז הוא דבר במקום רפפן. יש גם כן עוד סוגי אנטיביוטיקה שהוא יכול להיות בסדר והוא יכול להיות תחליף. לדוגמה, אוגמנטין הוא גם כן סוג אנטיביוטיקה שהוא כן מופיע בסירום של 250 שלא נזקק, אבל לדוגמה אקמול מופיע בסירופים למיניהם, גם בטוט וגם בפטל וגם בטעם פירות. כן, לא, אם חייבים לקחת את זה, שישאל שאלת רב איך לקחת את זה לפני. יש לפעמים תחליפים. מי שצריך לקחת כדור, שזה ממש, יש על מה לסמוך, זה, קודם כל, בוא נסתכל ברשימה אם זה מופיע. תרופות הומופתיות אי אפשר להשתמש בהם, אלא אם כן אתה יודע שהאלכוהול, הבסיס שלו, הוא בסדר לפסח. יש בירושלים, יש בבני ברק, מקומות שאפשר להשיג תרופות הומופתיות שהם עברו את הביקורת הזאת. אם לא, שמים את זה יחד עם הדברים שאנחנו מוכרים לחמץ. אותו דבר פרחי בח ודברים כאלו, הם בנויים על בסיס אלכוהול, ולכן צריכים לדעת מה המקור, אם לא שמים את זה יחד עם הדברים שאנחנו מוכרים לפסח. ויטמינים, גם כן, ויטמינים יכול להיות חמץ, לכן צריכים לדעת, ואם לא, שמים את זה יחד עם הדברים. יש ויטמינים שמופיעים פה בחוברת, מטעם קופת חולים, שיש ויטמינים מסוימים. הנה למשל, יש רשימות של, יש דרך חיים, ככה זה החברה. אז ויטמין E בסדר, ויש אומגה בסדר, ויש קלציום, וויטמין D, יש. יש דברים שיכולים להיות בסדר. אם לא, צריכים לשים את זה יחד עם דברים שאנחנו מוכרים במחירת חמץ.
מה?
מגווני לחות, אם זה בלי אלכוהול, אין בעיה בכלל. אם זה עם אלכוהול, זה מתחיל להיות הבעיה. אז צריכים לקנות בלי אלכוהול. יש חברות אפילו עם אלכוהול, זה בסדר, אבל כרגע אין לי רשימות לזה. יש הרבה אנשים שבכל זה כל שנה משתמשים בלי אלכוהול, כי זה פחות חריף על התינוק. זה לגבי מגווני לחות. כדורי ברזל אצל נשים, צריכים לבדוק אם זה בסדר לפסח, כי שם גם כן יכול להיות בעיות. זה לגבי סוגי תרופות. וזה צריכים לקחת בחשבון את העניין הזה. עכשיו, אם יש צורך לקחת תרופה בעייתי, ישאל רב, רב יסביר איך ומאמנו. זה תרופות. מזון תינוקות דיברנו. עכשיו, ביחס למוצרים מסוימים. פירות וירקות אנחנו נוהגים לקלף. או שאנחנו, המינימום זה שזה עבור שטיפה טובה עם שפשוף בליפה או בסקוטש עם סבון על, על הפירות הירקות. וזה אם אתה רוצה לאכול זה עם הקליפה, אבל אנחנו נוהגים לקלף אותו. הבעיה בקשר בכלל לדברים כאלו זה בגלל הסיפור של הספרי למיניהם ש... או גם כן הצבע מאכל שיש בתוכו, או המריחות של שעבה שיש. אז הדברים האלו צריכים, אנחנו נוהגים לקלף אותם. ואפשר לקלף גם כן עגבניה, אפשר לקלף גם כן פלפל אדום, אפשר לעשות את זה. תבניות אלומיניים צריכים הכשר, שזה כשר, לא רק לפסח אלא כל השנה. קמח תפוחי אדמה, שוב, הוא מוצר מאוד בסיסי. יש כאלה שלא משתמשים ויש כאלה שמשתמשים בזה. אפשר לעשות הבדל בין, בין כמו שאמרת, ילדים. אם אתה רוצה לעשות עוגה עם קמח תפוחי אדמה בשבילם, זה בסדר. יש כאלה שמשתמשים לו. לגבי שמן, יש כאלה שמשתמשים עם שמן, משמן זית, או שמן דקלים, או שמן אגוזים. ויש כאלה שמשתמשים עם שמלץ לפסח עצמו, גם כן לדברי חלב. הרבי אומרים שאחרי טוב של המתחת, הרבי ישתמש עם מוצרי חלב, אחרי טוב של המתחת, כך סיפרו על כל פנים. אבל היו כאלה הרבה שהחמירו שהם לא ישתמשו עם מוצרי חלב, בגלל החשש יותר שיכול להיות חמץ שם, בגלל הרפתות וכל המאכלים שנותנים לבהמות. ויש כל החלב שיש בארץ שקשר למהדרין, ומוצרי חלב, הם הכל מיוצרים לפני פסח. כי אם היה איזשהו חשש חומץ, זה כבר התבטל לפני פסח. כי אנחנו יודעים שיש כאלה שמחמירים, שהם עושים את כל הבישולים שלהם לפני פסח, כדי שאם יש איזשהו חשש חומץ, אז זה מתבטל בתוך המאכל, כי לפני פסח זה מתבטל בשישים. רק בפסח עצמו חומץ הוא במשהו. הרבי היה נוהג ככה, שהיו מבשלים לו את כל המאכלים לפני פסח, למטה במרתף. אני שמעתי את זה משלוים אדלמן אלו ושולם, הוא השתתף שנה אחת עם שולם גנסברג בעניין הזה. הוא אמר שהיו שמו כמה עצים ברטן, כמו שאומרים, משטחים של עץ, ועל זה הוא עשה את המאכלים למטה, היה איזשהו קיור, עשו את הבישולים, והכל היה נכנס לתוך פלסטיק, קופסות פלסטיק, כל המאכלים של הרבי שהם מבושלים לפני פסח, והיו רק מחממים את זה קצת בפסח עצמו, אבל הכל היה מבושל כבר לפני פסח, ושמו את זה בתוך הקופסות פלסטיק. ואני שאלתי אז גם כן אבשלוים, אם כשזה שמו את זה בתוך הקופסות פלסטיק, זה היה חם או קר? ולא שמו את זה ישר בתוך הקופסות פלסטיק את הדברים, הוא אמר לי, וכך הכינו את המאכלים. זה חומרה מאוד מאוד לא קלה. בשביל לעשות את זה, צריכים שמישהו שיהיה לו מטבח פסח לפני זה, וזה גם כן תלוי בסדר גודל של המשפחה, וחיוצא בזה, אבל אני מעלה את זה, כי אחד מדברים שיש כאלה של אנשים שנוהגים לעשות. אם אתה קונה ביצים מהמשק, צריכים להסתכל על התבניות, שהרבה פעמים יש לכלוכים בתוך התבניות, אם זה ישר מהמשק. ביצים שאתה קונה מהחנות, יהיה על הביצים חותמת מיוחדת לפסח, זה בדרך כלל 4-5 כוכביות, שזה עבר, וגם הדיוי שיש על זה, הוא גם כן אין חשש חמץ, אפשר לקנות את זה בצורה כזו. אז אם יש ביצים שלא נקיים, צריכים לשטוף אותם. אם הם לא, אם הם בסדר, אנחנו נוהגים בכלל שביצים יש לנו כלי מיוחד, סיר מיוחד, רק לבישול ביצים בפסח עצמו, לא משתמשים עם הסיר הזה לשאר מאכלים, רק לביצים. וצריכים לוותר פסח, יש כאלה שיש להם מנהג, איך זה נקרא? חמנדות. יש כאלה ששמים את הביצים בתוך הצ'ולנט. חמנדות. אז פסח מוותרים על הלוקסוס הזה, ביצים בנפרד מהסיר צ'ולנט. לא בתוך
הזה. חמנים את זה לפני בסיר
המיוחד. לא, זה בגלל הקליפות שיש, לא שמים.
לכולם.
לכולם? זה כבר משהו אחר, משהו אחר, אני כשראיתי את זה, ראיתי את זה שזה היה עם הקליפה בפנים.
זה גם
בצורה
רגילה, לא?
מה, ש...
כן,
בסדר, תשמע, זה כבר... מקום מלמדה השקלתי.
יש לי שאלה, בקשר
לביתים,
איפה?
סיר?
לא, כן, סיר, אבל
במקרה עכשיו... כן, אפשר. כן. אוקיי, זה הביצים, פירות וירקות, מוצרים. אנחנו לא נוהגים לשתות משקה חריף עם הכשר לפסח. אפילו שיש וודקה ושבע שהוא קשר לפסח, אין מנהגנו לשתות את זה. בפסח אנחנו שותים יין ולא משקות חריפים. אוקיי, עכשיו אנחנו נוהגים לגבי הסוכר, שנייה, עוד מעט, לגבי סוכר. יש בתים בחב"ד שהם בכלל לא אוכלים סוכר בפסח. ויש בתים שהם אוכלים סוכר, אבל הסוכר שהם אוכלים זה סוכר שעבר בישול לפני פסח וסינון. וזה סוכר נוזלי. אלה שמשתמשים עם סוכר בשביל המאכלים שמכינים לפני פסח, הם יכולים לשים סוכר רגיל בפנים. כמובן סוכר עם הכשר למהדר לפסח. או של אבלנדו, או של אבדת סייד החרדיס, משהו עם הכשר טוב. ועם כזה סוכר גם כן מבשלים לפני פסח, ויש סיר מיוחד לסוכר הזה, ומסננים את זה, וזה הסוכר שהם משתמשים. זה שני סוגי מנהגים בתוך חב"ד גופה, אם אתה חב"ד רוסי, אם אתה חב"ד פולני, זה יש מנהוגים שונים בקשר לזה. יש כאלה שקיבלו על עצמם את החומר הזה לגבי סוכר, יש כאלה שלא, אז לגבי העניין הזה של מישהו. אבל אני רוצה לציין משהו. הסוכר הרגיל עם הכשר מהדן, שאו של אבלנדו, שאו של הבד"ץ, הוא בסדר. ואם לא הגעת לבישול של הסוכר, אנחנו, איך אומרים, לא נקרא אותך לרב. אבל זה, איך שומעים, המיני, איך שאנחנו משתמשים בסוכר. פירות יבשים, אנחנו לא משתמשים בפסח. ושום, אנחנו לא משתמשים בפסח. שום יבש בטוח שלו, יש מכירים בשום טרי, שום חי, אבל לא שום יבש.
מה הטעם?
הטעם, כתוב שלא היו אוכלים שום. יש כאילו שומעים שהסיבה היא כי הגויים היו לוקחים את השום טרי, והם היו טובלים את זה בתוך בירה, ואז טובלים את זה לייבוש. אז לכן, רק חסר פעם אחת שתופסים כזה דבר, אז נגמר עם שום, כמו שאומרים. אני אתן לך דוגמה, יש חסידים אחרים, לא חבדניקים, שהם לא אוכלים דגים בפסח. רק בשר, אין דגים אצלם. למה? כי גילו שיש דגים מסוימים ששמים את זה בתוך ספירט, לשמור על, על, על הדג, והספירט הזה היה מחומץ גומר. אז אין יותר דגים, אתה תיכנס לקרצ'טים פה, יש להם מה שנקרא פלשה פיש, דג מזויף. הם עושים מאכל כזה מבשר, שיש איזה טעם של דג, הם לא אוכלים דג בפסח. אתה תיכנס לבלז, חסידי בלז, הם לא אוכלים גזר בפסח. כי מצאו גם כן שהיו שמים את הגזר יחד עם קמח, אין בבלז גזר. בוויז'ניץ אין דג, בקרצ'נב אין דג. כל אזור היו כל מיני חומרות בגלל שהם גילו כל מיני דברים שמי היה חולם שלוקחים שום וטובלים את זה בתוך בירה לפני שהם יבשים. לכן יש כאלה שאומרים שמכיוון שזה נבע מזה, שום טרי, אין בעיה, כי זה שום טרי. או לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, פעם הצמח צדק ראה מישהו בפסח שהיה הולך עם צנון. צנון? בפסח צנון? ועד היום הזה, חסידי חב"ד לא אוכלים צנון בפסח, וכשאתה תשאל אותם למה, אף אחד לא יודע את הסיבה, למה לא אוכלים צנון. אנחנו לא אוכלים צנון, יש יהודים שלוקחים צנון לקרפס, זה הקרפס שלהם. ואנחנו לא אוכלים צנון בפסח. מישהו אמר סברה, מכיוון שצנון זה דבר חריף, ואם אולי חתכו את הצנון עם סכין של חמץ, כשחותכים את זה למכור בשוק, אז לכן החמירו על הצנון. דרך אגב, אם אני משקיע את זה, גם כשהולכים לקנות חזרת לליל הסדר, צריכים לקנות חזרת שהוא לא חתוך, חזרת שלם. אם זה חתוך, צריכים לחתוך עוד 2 סנטימטר הלאה, להוריד את זה. כי אני לא יודע באיזשהו סכין חתכו את החזרת הזאת, אז צריכים להוריד עוד 2 סנטימטר אם היה משהו בתוך הסכין הזה. לכן חותכים, קונים חזרת שלם, חתיכה שלמה, אפשר להתחלק בין החברים עם החזרת הזאת גם כן. זה מצד העניין של הרחוקה. כאילו מכיוון שרוב משקות חריפים בעולם הם בבסיס של אלכוהול, שזה מחיטה או מדגנים, לכן נוהגו לא לשתות משקות חריפים. זה קשר לפסח, אבל נוהגו לא לשתות משקות חריפים. אז חבר'ה, יין יהיה.
יין
תעשייתי הם הכשר טוב ובסדר. יש כאילו שבגלל שהם משתמשים, הם מנסים לא ללכת תעשיות מזון, אז הם הולכים לקנות יין פחות תעשייתי. שמרינגר. מים פחות תעשייתי. או שהם הולכים לחבר שעושה יין, והם לוקחים כמה בקבוקים, וזה מה שהם שותים. אבל זה מצד ההחמרה. אגוזי מלך זה בסדר. מה הבעיה הזו? מפצח לפסח. לא סתם מפצח שאנחנו עושים כל השנה, אבל כל סוגי אגוזים זה בסדר. שחבר לגבי קטניות, חילבה זה קטניות, קרקום, סויה, אפונה, פול. אני אומר עכשיו לגבי קטניות, בתבלינים אנחנו משתמשים עם מלח, יש כאלה שמשתמשים עם פלפול, יש לזה הכשר טוב, אבל עם מלח, יש כאלה במלח עצמם, הם משתמשים עם מלח גס ולא עם מלח דק, והם בודקים את המלח להוציא את כל הלכלוכים, וזה המלח שהם משתמשים לפסח, מלח גס. כשאני הייתי ילד קטן, זה היה אחד מהתפקידים שלי בבית, לפזר את המלח ולהוציא את כל החתיכות השחורות שהיה במלח, וזה היה מעניין מאוד, היו חתיכות שחורות במלח הזה, אני יכול להגיד לזה כילד שהייתי את זה. אז זה מלח גס, מה שמשתמשים. אבל אני שוב אומר, יש מלח דק עם הכשתו, אז מבחינת זה קשיר לפסח, אבל מה? זה חלק מהחומרות שקיבלו עצמם גם בעניין הזה.
אנחנו
נוהגים
סוכר, אם סוכר לא... כשהטוב בפתח להשתמש בו בלי
להפס במים? לא, סוכר בלי הכשר טוב, אז בכלל...
האם הכשר טוב? הולנדה או
באזוריה מותר להשתמש? מותר להשתמש, על פי דין מותר להשתמש. רק מה, אנחנו נוהגים אלו שמבשלים אותו לפני. לוקחים את הסוכר הזה ומבשלים אותו לפני. אבל זה מה שאתה משתמש בפסח עצמו את הסוכר. אבל אם אתה מבשל לפני פסח, אתה יכול להשתמש עם סוכר רגיל של הכשר טוב בשביל הבישולים. לא צריכים להשתמש בדג שאני עושה לפני פסח עם סוכר נוזלי. אני יכול לקחת את הסוכר הרגיל עם כושר לפסח למהדן של הבלנדו או סבדת עד החדש, ואני יכול לעשות את הסוכר, את הדג עם הסוכר הזה. פסח עצמו את הסוכר שבישלתי.
אבל אישה חייבת
בהסבה? לא, לא אצלנו. בנות עדות המזרח נשים הן חשובות והן מסיבות. אצלנו, אחינו אשכנזים, נשים אינן מסיבות. זה מה שמובא בשולחן ערוך. קוסמטיקה. לא, צריכים לקלף אותם, זהו. וזה עצמו לקלף אותם. קוסמטיקה ותמרוקים. בושם הוא בנוי על בסיס אלכוהול. בושם. ובושם, בגלל זה, צריכים שיהיה לזה ברשימות של פסח. אם לא, שמים את זה יחד עם הדברים שאנחנו מוכרים לכם. הוא צריך להיות בתוך הרשימה שהיא בסדר. אם לא, שמים את הבושם עם חמץ. יש לי רשימה של פסמים שמתפרסם כל שנה, ואני בדרך כלל תולה את זה בבית הכנסת, ואני גם כן, אם אתה תהיה בקשר איתי, אז אני אקלה את זה גם כן פה, אם אתה רוצה. מה שאני מציע, אני מציע ללכת למורשה ולקנות, עוד מעט יגיע המדריך של הבדץ אל הידך הידיס, שבתוך המדריך הזה יש רשימה של כל התרופות, וגם רשימה של המזון לתינוקות, וגם הרשימה של כל הסירופים למיניהם, שזה בסדר. אז אני מציע תקנה אחד או שתיים, ותתלה את זה באיזשהו מקום פה, שכל אחד ואחד במשך החג, יכול, או בפני החג, יכול לפתוח את זה לבד ולהסתכל על זה. ומה שאני עשיתי כל שנה, אני, את העמודים איפה שיש את הרשימה של התרופות, אני מדביק על החלק החיצוני של המדריך שכל אחד יכול ליד לדעת באיזה עמוד זה נמצא, וכל אחד פותח ומסתכל ולראות את זה ותתלה את זה בקיר פה למעלה למטה, וכל אחד יכול להסתכל על העניין הזה. זה פשוט מצד זיקר הרב בעניין הזה. לגבי מוצרי קוסמטיקה, אני תוך השבוע הזה כבר אגייס את המידע על זה, מה כן ומה לא. יש חברות שיש להם רבנים שנותנים הכשר על זה. יש בזה. אני מציע, אם צריכים לקנות, אז בקניון הגדול פה, כשנכנסים בצד שמאל, יש חנות מיד של תמרוקים. בדרך כלל הם תולים מרבנים דברים שיש על זה הכשר. אז אפשר גם כן ללכת לשם לראות את זה גם בשם. אוקיי. לגבי תמרוקים, עודם מה שאני משתמש במשך השנה, לא לפסח. חדש לפסח. וזה צריך להיות בלי טעם, אודם רגיל. ולא אודם אורגני. כי שם יכול להיות בריאים גם כמפליז. קרמים וסבונים ושמפויים, מה שאני רוצה להגיד...
זה לא למאכל כלב.
או. שאלת שאלה טובה, זה לא ראוי למאכל כלב. על אף שאני חושב, אני תמיד אומר לאנשים, שממתי אנחנו הפכנו להיות מומחים מה הכלבים אוכלים. כל אחד אומר לי שזה לא רואים למחל כלב, אני אומר, מה אתה וטרינר, אתה מבין בכלבים שאתה יכול להגיד מה... אז קודם כל, אני אגיד לך דוגמה על בוסם. מוישה פיינשטיין כותב בתשובות שלו, בבוסם, שבזמן המלחמה היו גויים, היה מחסור במשקות חריפים, אז הגויים היו לוקחים את הבושם של נשאר, מדללים את זה מים, והיו שותים. וכך הם היו משתכרים. אז הוא אמר, לא רק שזה רוי למייכל קלן, זה רוי למייכל עוד, הוא אומר. אם קצת דליל זה רוי למייכל עוד. לגבי קרמים ושמפויים וסבונים, פה באמת את צודקת בשאלה הזו, כי זה באמת לא מאכל. אבל הבעיה אחרת. יש דיון בפוסקים בראשונים, כשאני מריח על האור שיחה. אנחנו יודעים היום שלאור יש חורים. ומה שאתה שם פה על האור, זה נכנס לגוף. אתה אוכל מה שנמצא לאור. יש היום תרופות שאתה שם פאץ' פה, וזה עובד. יש אנשים שיש להם כאבים כרוניים, יש היום פאץ' שמים פה, וזה עוזר להם בכאבים. יש אמצעי מניעה היום בפאץ'. יש כל מיני. האור סופג פנים את הדברים. אז כבר חז"ל ידוע, זה הראשונים חולקים, האם שיחה זה כשתייה לגבי איסורים או לא. וההלכה, אנחנו פוסקים במשך כל השנה, שיחה זה לא כשתייה. אז אני יכול להשתמש עם סבון אפילו שזה טרף, וזה לא אסור. אבל לגבי פסח, יש פוסקים שרוצים להחמיר ששיחה זה כשתייה. לכן, לגבי פסח, אם אפשר להשיג קרמים, או שמפו, או סבון, עם הכשר לפסח, זה מה שאנחנו עושים. בפרט היום, שיש הרבה שמפויים שאומרים אורגני, טבעי, ואם אתה תסתכל, אתה תראה שכתוב שם שיש בתוך השמפו הזה שמן חיטה, קמח שיבולת שועל, ויטמין E מתבסיס חיטה, כל מיני דברים החדשים שיוצאים בעניין הזה, לכן לכתחילה בוודאי רצוי. יש לי גם רשימה של שמפויים רגילים, למשל Head and Shoulders לפני שנה הופיע לי הרשימה שזה בסדר. אפילו שאין לזה הכשר מאחד מהבדצים. אלו שבדקו בחוץ לארץ, בדקו וראו שזה בסדר. אבל זה קרמים רגילים רק לעידון האור. קרמים שמשחות רפואיות אין פדה. זה כל משחה רפואית אפשר להשתמש, יוד אפשר להשתמש, כל פתילה, תרופה בגדר של פתילה אפשר להשתמש. טיפות עיניים, טיפות אוזניים לא צריכים שום הכשר. טיפות אף, כן צריכים בגלל שזה נכנס לתוך הפה, בדרך כלל טיפות אף. אבל אוזניים עיניים לא. מי חמצן לא צריך הכשר. וגם כן משחות חיצוניות רפואיות לא צריכים הכשר. משחה רגילה סתם לאור, או שמפויים או זה, צריכים לבדוק אם זה נמצא ברשימה או לא, להחמיר מצד שיחה כשתייה. ההבדל הוא שהמשחות החיצוניות לרפואה הן באמת פגומים בכלל כל החומרים שיש בתוכם גם כמצד פעמי הרפואה שלהם. לכן לא מחמירים בזה. מכל סוג זריקה, אם אדם צריך לקבל זריקה, לא צריכים הכשר לפסח גם כן. כי זה לא נחשב אכילה שהוא צריך בכלל להיכנס בזה. אז דיודרנט, ספרי, נוזלי, גם צריך הכשר לפסח, בגלל הבסיס שלו. מה זה נקרא? מה שמשפריצים, תאי אוויר בשירותים ודברים כאלו, זה לא צריך הכשר לפסח. משחת נעליים לא צריך הכשר לפסח. אבקת פיסה לא צריך הכשר לפסח. שטיפת רצפה, חומר לשטיפת זה לא צריך הכשר לפסח. מה שכן נוגע בצלחות, בסירים, סבון כלים, צריך הכשר למהדר לפסח, זה כן. ולגבי אבקת פיסה, זה רק מישהו שיש לו תינוקות ממש, ואין להם מספיק בגדים לחג, הם יכולים לעשות כפיסה בחלומות. אבל אדם רגיל, אין כפיסה בחלומות, אז אין שאלה לגבי זה. זה צריכים, אין כפיסות בחלומות, זה רק בגדים של תינוקות שאין מספיק, אז אנחנו יכולים לעשות את זה. ואנחנו לא תופסים טרמפ על זה גם כן. אם אני כבר עושה מכונת כפיסה לתינוקות, אז אני אזרוק כמה בגדים. אין טרמפ, אלא אם כן אין ברירה, כי לא נשאר שום בגד. אז אפשר לתפוס בגד אחד או שניים, מה שאני צריך בשביל החג, זה כן. אבל לא, אז לא. זה עכשיו כפפות יש כאלה שמשתמשים עם כפפות לשטיפת כלים. כפפות שיש להם האבקה בפנים, זה עמילן. זה לא להשתמש בפסח. לקנות כפפות בלי עמילן. זה בלונים סתם לילדים, בלונים יש להם עמילן בפנים. אז לא משתמשים עם בלונים בפסח. אז אם זה רק לשטיפת דברים אחרים, אז אחרי שמשתמשים עם הכפפה, צריכים לשטוף ידיים לפני שניגשים לשום דברי מאכל. טלק, טלק רגיל, יש לזה קטניות בפנים. הוא עמילן תירס בבסיס שלו, או יש אפילו טלק עם עמילן שיבוא משואב. זה תסתכלו על מה הבסיס שלו. אם משתמשים עם הטלק, צריכים לשטוף ידיים לפני שאתה ניגש לעניינים של בתוך הבית. לא, אם עושים את זה עם המאכלים, לא. זה בסדר, זה בסדר, זה אין בעיה. חוט דנטלי, אם זה בלי טעם אפשר להשתמש בו, או אם עם טעם, לא. מי פה צריך הכשר לפסח בגלל שיש לו בסיס אלכוהול. פלסטלינה זה חמץ. שמים את זה יחד עם הדברים שמוכרים בחמץ. חומר לניקוי עדשות מגע, זה בסדר, לא צריכים הכשר. קיסמים רגילים מעץ זה בסדר, אבל קיסמים שיש עליו דבוק משהו,
יש עם טעם
לא טוב, יש כאלה שיש גם כן איזשהו פרחים או דגל או נצנצים או משהו כזה למעלה, לא, בגלל הדבק שיש בתוכם, זה שמים יחד עם שאנחנו מוכרים במחירת חמץ. גם כן האיפור לעיניים, גם את זה, מכיוון שבעיה של שיחה כשתייה, אנחנו לוקחים מהחברות שיש להם הכשר טוב, הכשר לפסח. זה לגבי דברי קוזמטיק. עכשיו, יש כאלה שנוהגים להחמיר גם כן, שכל דבר שנופל לרצפה, הם לא, הם שמים הצידה עד לפסח הבא. אבל אני, חבר, אני אגיד לך משהו. בבית איפה שיש ילדים, עם כזה חומרת, אתה יכול לשאיר רק עם הרצפה בלי שום דבר אחר. והיום ברוך השם שיש לנו כלים חד פעמיים, אז זה עוזר לנו מאוד בכל הדברים האלה. למשל אצל השוויר שלי עליו השלו היה לו ברוסיה, היה לו סיר משלו, היה לו צלחת משלו עם סכום משלו, וזהו, אף אחד לא היה יכול להשתמש בזה. הוא חשש לשרויה וכל הדברים האלה, אז רק שלו, יש ילדים. היום ברוך השם יש לנו כלים חד פעמיים, אז צריכים. יש כאלה שנוהגים להחמיר, שהם לא נותנים לילדים להיכנס בכלל למטבח. Out of bounds, אני כאילו, לא שייך, כאילו. אין מעבר. ואני לא מדבר, חבר'ה, אני לא מדבר על, אני ראיתי את זה. יש, אז, אבל שוב, זה דברים, שאנחנו מבינים איך זה בא, אבל כל מקום מקום לפי עניינו. אוקיי. אני הכרתי יהודי בטורונטו שהיה לו בית לפסח. יהודי עשיר, יהודי עשיר, הוא קנה בית לפסח והיה לו בית לפסח. זהו, הוא היה 8 ימים, הולך לבית של פסח, סוגר, הולך הלאה. נו, ברוך השם, יהודי הקדוש מברך אותו עם קצת כסף, אז הוא קונה בית לפסח, זה מאוד מעניין. על כל פונים, אני חוזר עכשיו, ליל הסדר זה פרשה בפני עצמו. קודם כל יש לי, לא יודעת אם זה, חשבת על זה אפילו, יש לי DVD, CD כזה, על הסדר. כל הסדר מהתחלה עד הסוף. זה בערך שעתיים, סדר לדוגמה. אז אפשר להשיג את זה אצלי במשרד, אם אתה רוצה את זה, אתה יכול להביא את זה. זה לפי מנהגי חב"ד. עשיתי את זה לפי מנהגי חב"ד, לפי הפסוקים של אדמו"ר הזקן. אני מציע, אם אין זמן ללמוד את כל ההלכות, באמת לעבור על זה, כי זה ייתן לך סקירה על כל העניין. לגבי ההכנות, אז קודם כל, יש לנו את המצות. אני מציע לפתוח את המצות, לבדוק שאין בעיה של כפולות. כפולות. יש לפעמים מצה שנכנס לתנור, אז הוא התקפל. הוא כפול. עכשיו, אם הוא כפול, לא נוהגים לאכול את האזור הזה של המצה כפולה, ומורידים עוד 2 סנטימטר מסביב האזור של הכפול. ואם זה לפני פסח, זורקים אותו. אם זה בפסח עצמו, נוהגים אפילו לשרוף אותו. זה כפולות. לפעמים זה קורה בסוף המצה, זה כפולות. יש הבדל בין כפולה מהתנור לכפולה מהרידוד. כפולה מהתנור רואים את הכפל, או בצד, או באמצע לפעמים. כפול מהרידוד זה מין כזה פס. אתה רואה על התנור, הוא כמו מקבל קמת. כפול מהרידוד הרבה נוהגים לקל בזה. אבל כפול מהתנור הזה צריכים להסתכל. השיעור של לפני שאני שוכח, אנחנו נוהגים, חוץ מכל ברוך השם המצות שיש היום עם כל ההכשרים הטובים למיניהם, גם של רבני חב"ד, יש מהרב רוקוביץ', יש גם כמהרב הנדל, יש של כפר חב"ד, אבל נהוג בהרבה דורות שאדם הולך לבד לפות מצות, להשתתף בפיית מצות, אם הוא יכול. ואנחנו נוהגים שיש לנו חבורה כל שנה שאנחנו אופים מצות. השנה הזה יהיה בו' ניסן. אנחנו לוקחים את המאפייה של כפר חב"ד, לילה לפני זה אנחנו מכשירים את כל המאפייה, אנחנו מכינים את המאפייה, ולמחרת אנחנו באים לפות. אנחנו משגיחים על כל העובדים, וכל אחד מקבל תפקיד, וכך אנחנו אופים את המצות לבד, משתתפים במאפיית מצות משלנו. זה עולה הרבה יותר כסף מהמצות הרגילות, כי הכלים הם חדשים, ההכשרה של המטבח עולה הרבה כסף, הרבה דברים אנחנו מכניסים לשם, הרבה חומרס והידורים, אבל ככה, במשך הדוירס ככה זה היה, וככה אני קיבלתי מרבויסה גם כן, ואני עושה את זה כל שנה, אני מפקח על זה מההתחלה עד הסוף. עכשיו אנחנו גם כן לוקחים פה שואבים מים שלנו. המים שלנו זה יהיה בהי ניסן, בשקיעה, בסוף רחוב מדר, פינת שדרות קיבוצים, שם יש בער. אני יודע אם שמתם לב, ברמזור שם, כשאתה פונה ימינה לכיוון לצאת מהעיר, שם יש איזשהו מבנה קטן בפינה. המבנה הזה הוא בעצם בער. אנחנו בקשר עם אנשי עירייה, הם פותחים לנו את זה, אנחנו מוצאים את המים, מנתקים את המים מהכלור, ואז אנחנו מוציא מים, אז אנחנו מביאים צינורות ובדי לבן, אנחנו שואבים את המים שלנו משם עם צמצונות של זכוכית, עושים את זה ממש בין שקיע לצאת הכוכבים. זה הזמן ששואבים מים שלנו, ובין השמשות. אני מציע, אפילו שאתם לא אופים את המצות עם החבורה, אני מציע לבוא להשתתף. א', אם אף פעם לא הייתם בשאיבת מים שלנו, יש... אצל הרבי אתם ראיתם את זה אולי בווידאו, שהיו שרים את הקהיליאטו והרבי מזג, שיבת מים שלנו זה דבר שהרבי מכבוד בעצמו גם השתתף. אז לכן אני מציע לכל אחד להשתתף, ואני מציע אם יש ילדים שהם כבר בגיל שהם יכולים להבין, תביא אותם, על אף הם לא יכולים לשאוב את המים שלנו, כי זה רק מי שמגיל בר מצווה ומעלה, אבל זה מאוד חינוכי. כל ההידר והרעש סביב העניין. אני זוכר, אני גדלתי בקנדה, גדלתי בקנדה ובאמריקה. פעם ראשונה שאני שמעתי אפילו על המוסיק של מים שלו, זה היה בגיל 14-15 שהתחלתי ללמוד את ההלכות, כי המורים שלי היו מדלגים על הסיב, על הסימן שמדבר על מים שלו. אז ההשתתפות בזה זה דבר מאוד גדול, מאוד טוב, וזה מאוד חינוכי, וגם לכל אחד ואחד שיהיה השתתפות לראות את השיבה של המים שלו.
מה
לגבי
השתתפות באפיית מצות?
אה?
מה לגבי השתתפות באפיית
מצות? אם רוצים להשתתף באפיית מצות, עד הרבה ועד הרבה, אפשר להזמין מצות דרך, אני חושב שמי שמתעסק בזה השנה זה יהיה מנדי קניק, הוא החתן של הרב שחר, הוא לוקח את ההזמנות, או הרב ארז קרלנשטיין, אשתו, גם כן לוקחת את ההזמנות. ואנחנו עושים וגם כן אם אפשר לבוא בליל ההכשרה, ואז אנחנו, אני עושה גם כן תדרוך לכולם שישתתפו באפייה, ואני, שהם יבינו את כל התהליך של האפייה, ואז אני יכול להחליף אותם בכל מיני תפקידים שהם יבינו מה הם צריכים לעשות בעניין הזה. זה תשמע, אם אני אגיד לך, אם אתה רוצה, יש חבר'ה שאם הם באים לעבוד והם רוצים לעבוד, אז אני חושב שאנחנו נותנים משהו כמו חצי קילו למישהו שמשתתף ועוזר לנו בהשגחה בעניין הזה. אני בדרך כלל מבקש מהבנים שלי שהם ישיגו לי כמה בוחר, כי אני לא יכול לבנות על בלבטם, אני צריך חבר'ה שיבדו. עיקר ההידר זה ההכשרה וגם כן את ההשגחה. אם פתאום אני נשאר בלי חיילים, אז עם כל הכבוד, אני צריך חיילים.
אם רוצים, אני
צריך
לבנות.
תפנה לבן שלי שמו. הוא עושה את הרשימה לעניין. אנחנו קונים מנפות משלנו, ומאפים את הקמח לבד, כל מיני דברים שאנחנו עושים, ברוך השם. אחרי שאתה עושה את זה פעמיים, אני לא מסוגל להסתכל על מצות אחרות, בגלל שאני מכיוון שאתה יודע ממה זה מורכב, אז אתה, זה כמו חבר'ה שהם עובדים בשחיטה. אחרי שהם עובדים בשחיטה, מאוד קשה להם לסמוך על זה, לסמוך על זה, כי הם רואים את כל הדברים מה שצריך להיות. הכל פעם זה אפיית מצות בבוב ניסן, והי ניסן זה שיבת מים שלנו, וגם כן הכשרה של המקום.
היי
בלילה.
מה עם
קפה? קפה הוא טעים. קפה, שוב, יש כאלה ששותים קפה, יש כאלה שמכיוון שבכל זאת זה עובר תהליך ייצור, אז הם לא. אז יותר טוב. אבל גם כן, הפולים האלו עברו תנור ליבוש, לא עברו תנור, אתה צריך לדעת את המקור של הדברים האלה. כי איזה תנור? מה קרה? כאילו זה הלך ישר מהעץ, לא זה, אתה צריך לברר. אוקיי. לגבי הכנות לחג, כמו שאנחנו דיברנו. מצות שנשאו משנה שעברה והם לא עלו עובש, זה בסדר, אפשר להשתמש בזה. אבל תסתכל עליהם לפני זה. חסלת, אנחנו משתמשים במור בשני המינים. גם חזרת וגם חסלת. שני המינים. נשים שזה קשה להם חזרת, הם יכולים לקיים את המצווה של ברור רק עם החסלת. הנה, זה דוגמה. קרפוס, מה אנחנו לוקחים לקרפוס? עול, כתוב בסוגריים, תפחי אדמה. מה אמר רבי, מה זה עוד תפחי אדמה? לנשים, שזה קשה להם לכל בצל, וזה יהיה בפה שלהם לכל הגדה של ליל הסדר, אז אפשר לתת להם עוד תפחי אדמה. אז אתה רואה שגם במנהגים שלנו יש התחשבות בעניין הזה. גם כן, גם עם ארור, או חסה, או חזרת, אנחנו נוגעים שניהם ביחד. נשים, חסה זה גם כמספיק. לגרד את החזרת לפני לילה, לשים את זה בתוך כלי סגור, שזה ישמור על החריפות שלו. חסה צריכים לשטוף אותו טוב, אם זה מאלו שיש להם הכשר טוב, מספיק שטיפה טובה בתוך מי סבון, גמרנו. אחר כך צריכים לנגב ולייבש חלק מהחסה. כי החסה הולך להיות בקוירך, ואנחנו מאוד מקפידים בעניין של שרויה, אז צריכים לנקות עם מגבות נייר שיש לזה הכשר את החסה הזה, וגם כן אז יהיה לנו חלק חסה שאפשר להשאיר את זה רטוב, חלק חסה שהוא צריך להיות יבש בשביל הקוירך. החרויסס, יש לנו שני חרויסס. אנחנו מכינים את החרויסס עם אגוזים, עם תפוחים, עם אגסים. וזהו. עד שאנחנו מגיעים לטיבול של המרור בתוך החרויסס. כשמגיעים לטיבול, אנחנו לוקחים חלק מהחרוסת שמוכן, אנחנו שמים את זה בתוך הצלחת, ואנחנו מערבים את זה קצת עם יין. הרב היה לוקח את זה על התחתית של הקוס שלו, של ארבע קויסיס, הוא היה עושה, ואז אנחנו טובלים את המור בחרויסיס עם היין. אבל בחרויסיס לקוירך, אנחנו משתמשים עם החרויסיס יבשה בלי היין, שהוא נמצא על הקערה, אבל כמובן שאתה מכין את החרויסיס היבשה בלי היין, לפי מנגן, המגרדת שאתה מגרד את התפוחים ואת הגסים צריך להיות יבש בלי מים. הצלחת לאן נופל התפוח והגסים זה גם כן יבש, גם האגוזים, זה חרויסיס יבשה. וזה שני סוגי חרוס. אנחנו צולמים את הזרויה לפני הלילה, ואחר כך אנחנו צולמים את זה לאש, ואחר כך אנחנו מורידים את רוב הבשר כשאנחנו מכינים את הקערה. הזרויה זה מהצוואר של העוף, זה מה שאנחנו עושים. והארבע כוסות שאנחנו עושים זה ארבע כוסות של לכתחיל היין. אם זה קשה אפשר להביא יין עם מיץ, אם זה קשה מיץ עצמו. עכשיו ביין יש היום יינות עם אלכוהול נמוך, יש בקרמל יין יונג סלקטד, לא יונג סלקטד, שיש לו 6%, גם יין אדום וגם יין לבן. לכתחילה לארבע קויסיס אנחנו לוקחים יין אדום. אם אדם יותר טעים לו ויותר קל לו יין לבן, אז הוא יכול לקחת. לכתחילה אנחנו לוקחים יין אדום לארבע קויסיס. השש אחוז יין הוא יין עם 6%. היין עם 4% בעצם זה תרובת של יין ומצנבים. הוא לכתחילה ככה. אבל היין הקל מבחינת המוסקטו וזה, אפשר, אני ראיתי שקרמל יש להם את זה, וגם ראיתי שיקפי גלון, רמת הגולן יש להם גם כן. המוסקט הזה, שזה יין עם, עכשיו יש בניו יורק את היין של קסר, שהוא גם כן 7%. היין יבש הזה, זה 7%, וזה גם כן מאוד קל לשתות לארבע קויסס. כי זה יין יבש גם כן, והוא לא מר, הוא די סביר, הוא רק 7% של האלכוהול שהוא גם כמסק. כן, אנחנו נוהגים לשתות ארבע כוסות מלאות, שלמות, ולא רק רוב הכוס, אלא כל הכוס. זה ארבע כוסות. נו, שאר הדברים אני אשאיר אתם יכולים לראות בווידאו. אני רק אסיים שאנחנו נוהגים להגיד חג כשר ושמח. שכים, אחרי שאוהבים חג כשר, לפעמים אנחנו שוכחים להיות שמח. אז אני מאחל שכולם חג כשר ושמח. זה לא סוף העולם, אפשר להתגבר, אפשר להתמודד. צריכים רק להאמין שאין הקדוש ברוך הוא מבקש אלף יקויך של אודם. לי זה הרבה יותר קל משולכם. אני רק דורש, אפילו שזה לוקח לי כמה שעות. אבל הביצוע של הדברים זה הרבה יותר קשה. זה פרשס ויקב קודם. הביצוע המעשי של הדברים. ולכן אומר רבי בשיחה, למה יש כל העריכות של פרשת ויקב קודם? אפשר לכתוב, היה אז בני סול, כחו אשר ציווה השמש מוישה, בפרשת תרומה ותצווה, וזה גמר העסק. אומר רבי, לא, 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 לא. תרומה ותצווה זה תיאוריה. ויקב קודם זה מייסי בפועל. זה פרשת בפני עצמה. לכן מכבדים אותו עם פרשת בפני עצמה. שאתם תצליחו בפרשת בפני עצמה, ושאנחנו נזכה, נכנסים לניסן, בניסן ניגל ובניסן עתידי מגאל, זה מוצא שביע שבן דוד בו, ברכס החמה בערב פסח, אז יש לנו כל הסימונים שיהיה לנו את הגאולה המיתוס השלמת תקף מיד מאז.